טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני אור עמית, אני היום מנחה, ויחד איתי נמצא איש... באיזה כובע מציגים אותך היום? איש שבע שניות או יותר, איש, מה, ערוץ הספורט?
שבע שניות או יותר, למרות שאנחנו באיזושהי פאוזה כרגע, בגלל המצב ה...
כן, יצאתם לחלט, כמו חצי מהמשק. אורן לוי, מה שלומך?
בסדר גמור, בהתחשב בנסיבות, מה שלומך אור?
כן, זו התשובה, התשובה הרגילה, אני חושב, כבר 50 ומשהו יום של אותה תשובה. כן, אז אנחנו מתחילים כרגיל עם רגע השבוע. מה רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי הוא איזוטרי, אבל חשבתי שאתה תאריך את זה בקובע של אינסיגניפיסטאטס שלך. גיליתי שלאחים לופז, ברוק ורובין, יש קרן שהם הקימו, שהם תורמים לקרן לפי כמות הבלוקים שהם משיגים. סבבה, כל בלוק מוסיפים כסף. לקרן הזאת, אני לא יודע כמה כסף זה כל בלוק, אבל יש להם 50 בלוקים, וזהו, חשבתי שזה מצחיק אם תנחש כמה בלוקים יש לרובין בתוך ה... בתוך ה... זה, הבנת מה אני אומר? כל הבלוקים של שני האחים, כל בלוק הם מקבלים, הם מוסיפים לקרן. כמה בלוקים רובין הוסיף לקרן הזאת עד עכשיו?
בהיסטורית?
לא, רק העונה.
העונה? כן. ארבעה?
אפס. רובין שמה לתמיכה מורלית, שם זה הצחיק אותי.
אוקיי, בסדר. האמת שאם אנחנו בזה, אז ראיתי היום קייל קוזמה הלך ותרם באופן שמתאים לו בגדים לנשים מפלינט מישיגן שמשתחררות מהכלא בשביל שיהיה להם חזרה יותר נוחה לחיים האזרחיים ולהשתלבות בחזרה בחברה. זהו, רגע השבוע שלי הוא עדיין משהו שאנחנו לא מדברים עליו מספיק. האימפוטנטיות, no puns intended, של הליגה בהתמודדות עם דברים כמו ג'וש גידי. עד עכשיו אוקלאומה סיטי לא השאו אותו, לא דיברו, לא התייחסו, רק אמרו שאנחנו נמצאים באיזושהי בדיקה וכן הלאה.
לא הם, הליגה, הם אפילו לא עושים בדיקה משלהם.
וגם הליגה, עד עכשיו לא ממש התייחסה לזה. הסיפור של גידי כסיפור בפני עצמו, הוא דבר אחד, אבל הוא ממשיך איזשהו קו מאוד מאוד פסיבי, מאוד מאוד חלש, בועחה לא קיים, של הליגה בכל מה שנוגע ל... יחס בין שחקני ה-NBA לנשים בכל מיני רבדים. כשאנחנו חושבים על איך הליגה התמודדה בעבר עם דברים כמו שימוש בנשק, עם דברים כמו שימוש בסמים, אנחנו יודעים שהיא יכולה לעשות עבודה יותר טובה, ואנחנו מצפים שהיא תעשה עבודה יותר טובה. זהו, התלבטתי לפתוח את זה בצורה קצת מורידה, אבל...
לא, אין מה לעשות.
בוא נעלה מכאן.
אני אתחבב לגבי הכל. אני גם חושב שהליגה לא יכולה, כאילו אני חושב שהליגה הזאת הרבה פחות מתקדמת ממה שהיא רוצה להציג את עצמה, וזה מעיק, זה מעיק גם לי. והמקרה של גידי הוא רק דוגמה אחת, אפשר ללכת גם למיילס ברידג'ס וגם עוד אחורה, ואנחנו נמצא עוד
הרבה שלדים בארון. את גידי מהשבוע, אבל...
לא, לא, אני רק אומר שזה סיסטמטי ויש משהו שצריך איזה. עכשיו אפשר לדבר על התפקיד של ארגונים ברמה המוסרית ומה זה, אני חושב שיש להם תפקיד מוסרי, אבל אני גם חושב שבחינה כלכלית, כאילו הם ממתגים את עצמם בצורה הזאת, כי זה משתלם להם כלכלית. אז פשוט תעשו את זה.
טוב, בואו... איך אמר אדם סילבר בפודקאסט של ג'יי ג'יי רדיק? בוא נתמקד בכדורסל, בוא נהפוך את הכדורסל למוקד. אז אנחנו מדברים היום על... היה לנו פה אפיזודה של חורף, אז בוא נתמקד בשתי הקבוצות החמות של הליגה כרגע לדעתי. הראשונה זו קבוצה שצפינו שתהיה בפסגה. ועד עכשיו קרטעה, אבל עכשיו נמצאת ברצף לדעתי של שבעה ניצחונות רצופים. הקבוצה מפיניקס, שעדיין לא ראינו את הביג טרי שלה על המגרש ביחד, לא יודע אם זה כבר, אם ומתי זה יקרה, אבל היא נראית יותר טוב בתקופה האחרונה. מה אתה רואה מהם בינתיים?
קבוצה של פרנק ווגל, טיפוסית, שומרת. אני חייב להגיד, אני כצופה NBA, אני מאוד קנאי לכוכבים שלי, אז אם כוכב מפסיד משחק, אני בדרך כלל לא אראה את המשחק, ועם פיניקס אני פשוט לא רואה משחקים שלהם, כאילו כמעט נטו על זה, כאילו ראיתי כמה, אבל הקבוצה הזאת, קודם כל, כבר בקיץ ידענו שהם פגעו בשחקני מינימום שהם בחרו, זאת אומרת שלפחות כמה מהם יפגעו, באיזשהו שלב זה כבר היה, כאילו קצת הרמנו להם יותר מדי, כאילו בכל זאת הם שחקני מינימום מסיבה מסוימת, אבל היה ברור שהם נתנו כמה, שהיו להם כמה הצלחות בקיץ, ולפחות חלק מהם יהיו שחקני רוטציה טובים, וזה מסתמן כמו המצב. והסיבה המרכזית בעיניי להצלחה שלהם זה בוקר ודורנט, כאילו, זאת אומרת, זה עדיין סביב השניים האלה, והיכולת של דורנט בשלב הזה של הקריירה שלו היא מדהימה, אבל גם בוקר עושה עוד צעד ביעילות שלו, אני מרגיש כאילו ממש ממשיך את הקו של הפלייאוף האחרון, שהיה לא סוסטיינבול, אבל עדיין משהו להתחשב בו, ואני חושב שהוא, איך נקרא לזה, הוא כאילו מוצא את המשחק שלו, ומושך את זה לאקסטרים שלו, מבחינת היעילות שלו במיד ריינג', התנועה שלו, הקילר אינסטינקט, הדברים האלה, כן, תגיד אתה מה.
אני מסכים איתך לגבי בוקר, אני חושב שבוקר הסיפור שפחות מדובר עליו, כי אנחנו ידענו שהוא סקור, אנחנו ידענו שהוא יעיל וכן הלאה, מדובר כנראה בשחקן היחידי בסגל הזה שמסוגל לשחק פוינט גארד, ולא סתם בתשעה משחקים שהוא שיחק, פיניקס ניצחו 8, הוא מנהל את המשחק שלהם בינתיים בצורה טובה, ומהבחינה הזאת הוא יותר משמעותי מדורנט. אני קצת חושש לגבי מה יקרה מתי שברדלי ביל יגיע, נכון שאנחנו יודעים שביל יודע לשחק אוף בול וכן הלאה, ולקחת אולי, הוא שיחק לצד ג'ון וול בזמנו, אבל אני, ולצד ראסל ווסטברוק אגב, זאת אומרת גם החיבור ביניהם היה חיבור יחסי טוב, ביל היה אז ולחסלים של הליגה. אני תוהה עד כמה הם יצליחו לשלב אותו בצורה שלא תפגע במשחק, ואני חושב שבעיקר הם צריכים כרגע מיילג' ביחד. זאת אומרת, זה מה שמטריד אותי הכי הרבה בפציעות של כולם, זה שהם כרגע לא צוברים בעצם ניסיון על המגרש, זאת קבוצה שהיא חדשה לגמרי, ועם כל הכבוד לשחקני משנה, ואגב, ליוסף נורקיץ' שנראה בינתיים מצוין העונה, אז אני חושב שאנחנו צריכים לראות איך השלושה נראים על המגרש, ושהם יקבלו קצת איזשהו רן ביחד. לאור העובדה שפיניקס הרגע נמצאת במקום, היום כבר ירדה לרביעי, אבל בגדול שלישי רביעי במערב, שלפניה נמצאות מנסוטה ואוקלאומה סיטי, אני חושב שאף אחת מהשתיים האלה לא מדברים עליהם באמת בתור מישהי שאמורה לעשות גמר מערב, אז אני חושב שהריצה שלה באמת מול הקבוצות היותר חזקות, תהיה, היתרון שפיניקס יכולה להביא מול הקבוצות היותר חזקות, תהיה ביכולת חיבור של שלושת הכוכבים.
ברור שהאפסייד של הקבוצה הזאת תמון בזה ששלושת כוכבים משחקים, ואיך זה נראה כשזה מתחבר. אני חייב להגיד שהתקפית אני פחות מודאג לשילוב של ביל, במיוחד בהקשר של הפליימייקינג של בוקר בזמן האחרון, הוא כמעט עם 9 אסיסטים למשחק, וההתקפה של הקבוצה הזאת, כאילו, היא לא מטרידה אותי, כאילו, היא set it and forget it, כאילו, זה יותר העניין של איך ביל משתלב בהגנה, וכמה כאילו פייר פאוור כזה יש לקבוצה הזאת בצד השני של המשחק, מתי שיש לך את שלושת הכוכבים. דורנט הוא שחקן הגנה מעולה, אבל הוא כבר בן 35, ועם הנטל ההתקפי שלו נראה איך זה ייראה. בוקר וביל, בוקר שחקן הגנה ממוצע אני חושב, אבל אני לא חושב שהוא יכול לקחת על עצמו משימות של הסופרסטארים של הקבוצה השנייה. ואז אתה שואל איך אתה מסדר את הפאזל הזה סביבם. יוסף נורקיץ' הוא באמת שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, אבל הגנתית הוא לא, הוא לא הטמפלט של סנטר שהייתי רוצה שיחפה על, 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 על ביל ובוקר. אז נראה איך זה, נראה איך זה ישתלב. יש להם את המאמן בשביל, בשביל לגרום לזה לקרות, ווגל הוכיח את עצמו מבחינתי הגנתית, ונראה איך זה, נראה איך זה יסתדר. אבל ברמה הקבוצתית, כאילו שאלנו איך הם עושים את זה, אז כן חשוב להגיד, הם מגיעים לקו המון, הם קולים נהדר משלוש, אלה דברים שהם אמורים להמשיך לעשות. יש להם את אריק גורדון, יש להם אפילו גרייסון אלן משחק טוב, נורקיץ' הזכרת, יש להם חתיכות לשחק עם זה כדי לראות מה עובד להם גם בפלייאוף וגם, וגם סביב הכוכבים כשהם כולם יחזרו ויהיו בריאים, אבל השאלה שלהם זה מן הסתם, זה כאילו קצת שעמם, אבל זה פשוט הבריאות, והם צריכים להגיע בריאים לפלייאוף כדי באמת לעשות רעש.
כן, הקבוצה השנייה גם כן קבוצה ממדינה חמה, ואת זה אני חושב שאף אחד לא באמת ראה מגיע. אנחנו מדברים על אורלנדו, שכרגע נמצאת עם 7 ניצחונות רצופים, זה הרצף ניצחונות הכי ארוך שלהם מאז 2010, והיא עושה את זה בלי מרקל פולץ, בלי וונדל קארטר, אבל בעיקר עם בנקרו ופרנץ וגנר, שנראים כמו one to punch מעניין מאוד בינתיים.
מדהימים. אני חושב שעם אורלנדו זה באמת קודם כל ההגנה שלהם, אבל כדי שההגנה שלהם תפרח הם צריכים גם משחק התקפה שהוא סביר, זאת אומרת, הם צריכים להיות באיזשהו בנצ'מרק התקפי, כדי שההגנה שלהם תוכל באמת להשיג להם ניצחונות, וצמד הפורדים הזה, הם מדהימים, בגיל 21 וגיל 22, מצליחים באמת להחזיק את הדבר הזה, וכמו שהזכרת, בלי קארטר ובלי פולץ, אבל עם הגנה מטורפת סביבם, וגם שניהם, בנקרו הוא שחקן הגן, כאילו ממש היו לנו חששות לגביו ברמה ההגנתית כשהוא יצא מדיוק, אני חושב שהוא מנצל את הכלים הפיזיים שלו, אני חושב שהוא שהוא בפנים, זאת אומרת אני חושב שגם הרבה מהקרדיט בקבוצה הזאת מגיע למאמן שלהם, שאני אישית לא ידעתי למה לצפות ממנו, ג'מאל מוזלי שהגיע מדלאס, אבל הרקע שלו בפיתוח שחקנים הוא בהחלט ניכר בקבוצה הצעירה הזאת. אני לא יודע כמה זה אמיתי, זאת אומרת, מבחינת, אני לא מדמיין את אורלנדו בתור קבוצה שנכנסת לפלייאוף עם יתרון ביתיות, גם עכשיו, גם אחרי הריצה הזאת, וזה פשוט, אני חושב שזה סטרץ' חם, שהוא נהדר לראות מקבוצה כזאת, והם אמורים להיות מסוגלים לבנות עליו, אבל אם אתה שואל אותי לגבי קבוצות צעירות אחרות, אני עדיין לוקח את אוקלאומה סיטי לפניהם, מבחינת כמה אמיתי המשחק, כאילו, זה, למרות שאולי אני טועה, כי הגנה
הזאת, אוקלאומה סיטי נמצאת שנה קדימה
בטיימליין. לא, אני לא משווה מהבחינה של ה, זאת אומרת, ברור שזה לא, זה לא השוואה ישירה, אבל אני מנסה להגיד, מה מתוך מה שאני רואה עכשיו אני יכול לחזות קדימה, עם אורלנדו, למרות שזה הגנה, וכביכול הגנה זה משהו שאמור להיות יותר סוסטיינבול, אני עדיין צופה איזושהי דעיכה, גם באינטנסיביות, פשוט שאתה מסתכל על איך הם משחקים, אי אפשר לשמור על על הרעב הזה במשך 82 משחקים, אני חושב שהם פשוט בתקופה חמה, והם רוכבים על הגל של איזה כיף לנו לנצח, ונראה, הם אמורים להתעקע באיזשהו קיר בעיניי, לא יודע למה לקחתי את הקו המוריד הזה, אבל
מצד אחד זה נכון, מצד שני אתה מסתכל על הקבוצות שהם ניצחו, אז הם ניצחו, אם אני שם בצד רגע את ההפסד לברוקלין, בשמונה ניצחונות מתוך התשעה האחרונים, הם ניצחו את מילווקי, הם ניצחו את דנבר, והם ניצחו את בוסטון, זה לא קבוצות שהם, נכון שהשאר היה פעמיים מול שיקגו, ויש פה את אינדיאנה ואת שרלוט, שאני לא בטוח שהם שרלוט בשלב הזה נחשבת לקבוצת NBA, אבל כן, הם מדורגים כרגע במקום השני בליגה בדיפנסיב רייטינג אחרי מינסוטה, ורק אתה יודע, באמת באזורי האליט של הליגה יחד עם זה. היה בתחילת השנה איזשהו דיבור לגבי מי יהיה עוד מן אאוט, אחרי שהם בחרו את בלק בדראפט והוסיפו עוד רכז, אז דיברו על זה שלפחות אחד מבין פולס סאגס, אנטוני ו... ברח לי.
כל אנטוני? אה, אמרת.
לא, פולס סאגס ואנטוני, לפחות אחד מהם ילך. ובעיקרון הצביעו על כל אנטוני בתור זה שיהיה בדרך החוצה. כרגע הוא, אני חושב, יש מצב שמדובר בפרונט ראנר לשחקן השישי של העונה. הוא עם רצף של חמישה משחקים של 15 נקודות מהספסל, כולל 30 במשחק האחרון. באופן כללי, הממוצע העונתי שלו עומד על 15 נקודות למשחק, ב-26 דקות מהספסל. אתה רואה אותו ממשיך באורלנדו, אתה רואה אותו עובר לסיטואציה אחרת איפשהו?
קודם כל, אני חושב שהוא באמת נותן להם משהו שהם, שאין להם מהגרדים. זאת אומרת שזה סקורינג וזה... וזה דינמיות שפולץ כאילו שהוא אהוב ליבי כאילו ואנטוני בלק ואחרים וסאגס בטוח הוא פשוט נותן להם יכולת לעשות משהו אחר שהוא לא כאילו תלוי בבנקרו ובווגנר ואני חושב שזה פשוט אין להם איך להחליף את זה והם לא צריכים אני גם חושב שברמה האישית הוא נמצא בסיטואציה המושלמת עבורו כאילו אני לא מדמיין את קול אנטוני בתור שחקן חמישייה, שהוא יותר מדי מוצח, בגלל שהוא צריך את הכדור איתו, ואני חושב שהוא לא מספיק טוב כדי להיות הכוכב שלך, כדי להיות השחקן שמריץ לך את ההתקפה, ואז אתה מקצץ את האפשרויות שלך מכל הצדדים, אתה מגיע לזה שהוא צריך להיות השחקן השישי של כזה גאנר מהספסל, אני אוהב אותו בתפקיד הזה, אני יודע שיש אחרים שחושבים שהוא יכול להיות יותר מזה, בעיניי, ההיעדר, נקרא לזה סקיל, אתה יודע, שהוא אילאי, אם זה אתלטיות, אם זה גודל, אם זה מה, אני לא חושב שיש לו איזה משהו שהוא מביא לשולחן, שהוא בכך אומר, זה הולך להיות דינמו התקפי, כאילו, שאתה צריך לשים את הכדור בידיים שלו ולתת לכולם, ולהזיז את כולם מהדרך, לתת לו 50 פיק אנד רולים למשחק. ומצד שני, אני גם לא חושב שהוא הגנתי, או כ-catch and shoot, שהוא שחקן שהוא נותן לך כל כך הרבה יותר מה... זה, אז בעיניי, אנחנו תמיד שואלים שחקנים צעירים במיוחד, כמה גבוה אתה יכול לקחת את זה, קול אנטוני הוא שחקן שאני מסתכל עליו נטו בתור, בתור שחקן אישי שיכול להיות מעולה בתפקיד הזה, אני גם לא חושב שיש לו ראיית משחק, שהיא, או אפילו מיינדסט של רכז מספיק כדי, כדי להיות הרבה יותר ממשהו, ואני חושב שמשהו זה נהדר, זה שחקן באמת שהוא יכול להיות אפילו לזכות בתואר, השחקן השישי זה נהדר בשבילו, הייתי רוצה לראות אותו קצת יותר יעיל, אבל באמת בשביל אורלנדו זה מה שהם צריכים, כאילו זה ממש משהו שחסר להם עכשיו מהגרדים, אז אני לא רואה, לא הייתי ממהר לחפש לו בית, נגיד את זה ככה, שאלה סביבו, איך אתה מסדר את מצבת הגרדים יחד איתו, כי הוא בפירוש לא השחקן הכי טוב שיש להם לצד הגרדים, הוא פשוט הכי מתאים כרגע.
אני רק זה, הסיפור המשמעותי של ההתקדמות שלו זה שהוא מגיע שנה הרבה יותר לקו, צריך לראות אם זה sustainable.
כן.
אם בעונות הקודמות אנחנו דיברנו על בערך זריקת עונשין לכל 4 זריקות שדה, היה הרייט שלו 27-28%, העונה עומד על 45%, זאת אומרת, הוא מקבל הרבה יותר נקודות קלות, וזה גם חטיב איזשהו קצב באמת יותר, איזושהי אינטנסיביות יותר גבוהה, בזה שהוא מנסה להגיע לקו. יש תמונת ראי למצב הזה של אורלנדו, לקבוצה שציפינו, זאת אומרת, אורלנדו היא אחת מהקבוצות שדיברו עליהן בתור הזאת שיכולה להיות ה-up and coming במזרח, לפני תחילת העונה, יחד עם אינדיאנה, ויחד עם קבוצה אחרת שעשתה מינוי משמעותי בעמדת המאמן, והלילה, אני לא יודע אם היא הפסידה לוושינגטון, אבל היא לא ניצחה. דטרויט, עומדת כרגע על מאזן של שני ניצחונות מתוך 17 משחקים, שזה הרבה מאוד סוגים של היום ונורא. ציפינו ש... לא יודע, אני ציפיתי שמונטי וויליאמס יצליח שם יותר. יצליח לפחות לגרום לזה לראות כמו איזה קבוצת כדורסל, כמו משהו ש... זה, ולמרות שיש... למרות קייד ולמרות שהאוסטר טרומפסון זה אחד הדברים הכי מגניבים שהגיעו לליגה בשנים האחרונות, משהו שם לא עובד. שאלה אם אתה יודע להגיד לנו מה.
לא, לא, כן, לא רואה את הקבוצה פח הזאת. סתם, כאילו...
תשובה טובה, סבבה, נושא הבא.
אני גם אוהב את אוסטר טרומפסון, אני לא חושב שהוא עוזר לך לנצח המון כרגע, פשוט בגלל כמה שהוא נגטיב לספייסינג. וזה ביג דיל בליגה בתקופה האחרונה, לא יודע אם אתה שמעת. וקייד, שאני מאוכזב, אני כן מאוכזב מקייד, אני חייב להגיד. זאת אומרת, אני יודע שהוא נמצא בספייסינג משנות ה-90 ב-2023, וזה קשה לעבוד ככה, ואני גם כועס על מונטי וויליאמס, ואני כועס על טרוי וויבר, שזו הקבוצה שהם בנו לו, כן? זאת אומרת שהם אפילו, אתה באיזשהו מקום אפילו לא יכול לראות proof of concept לאיך קייד אמור להיראות בקבוצת כדורסל וכמה טוב הוא יכול להיות, פשוט בגלל שצופפת את הצבע סביבו כל כך הרבה שאין לו לאן ללכת, אין לו למי למסור, אין לו לאן ללכת, וכאילו
כן. חנק... אם את... זה הסטיוארט הוא הקלעי הכי טוב בחמישייה שלך, אתה לא במצב טוב.
וגם זה לא שאין לקבוצה הזאת קלעים, הם פשוט לא משחקים, כאילו, או שכאילו בויאן, הפציעה של בוגדנוביץ' היא קריטית, ואני בטוח שמתי שהוא יחזור, הוא יקבל דקות, אבל חוץ ממנו יש עוד שחקנים בקבוצה הזאת שמסוגלים לזרוק מאחורי קו השלוש, ולפעמים הכדור ייכנס, והדבר הזה הוא משמעותי, לא רק בשביל הנקודות שאתה מרוויח כשהם אשכרה קולעים שלשה, אלא גם בגלל הספייסינג שאתה מרוויח, כשהם עומדים שם. והעובדה שמונטי וויליאמס הוא המאמן שמסתכר הכי הרבה בליגה, אני לא יודע אם זה נכון עדיין אחרי פופ וזה, אבל עם החוזה העצום הזה של ה-80 מיליון דולר שהוא קיבל, לא מסוגל לשים הרכבים התקפיים שלפחות ייתנו לנו תירוץ לשמוח, אני לא אומר לנצח, פשוט לראות מה קורה, כאילו מה העתיד שלנו יכול להיות, כן, אז אני כועס. והתחלתי את הרנט הזה מזה שקייד עדיין לא נראה מספיק טוב, גם בתוך הקונטקסט הזה, וזה כן מפתיע אותי, כי ראינו אותו בקיץ מול נבחרת ארצות הברית בסקרימג' הזה, ב-15 דקות האלה שהוא כנראה היה ממש טוב בהם, ואנחנו יודעים.
כן, אותו והדורן.
כן, וגם כן, עוד שחקן שהוא לא שיחק הרבה, אבל בכל זאת הוא בן 20, כאילו אם הסנטר שלך בן 20 לא שיחק, ואתה נראה עד כדי כך רב, כאילו אתה עד כדי כך תלוי בו, זה גם אישו. אבל קייד, אנחנו יודעים גם אפילו שהוצע לו מקום בנבחרת ארצות הברית, והוא בחר לא לקחת אותו כדי להתרכז בעונה, ועכשיו אני חושב כאילו, אולי היית צריך לקחת את המקום הזה בנבחרת ארצות הברית, אם הציעו לך אותו.
תראה, לפי איך שג'רן ג'קסון ג'וניור נראה, אני לא בטוח שזה מה שהיה עוזר.
לא, זה לא מה שהיה עוזר לו, אבל זה נותן לו משהו, כאילו, משהו חדש לשחק עליו.
משהו להתעסק בו.
אולי גם נבחרת ארצות הברית הייתה טיפה יותר טובה מזה, אני לא יודע. אבל כן, הוא לא קולע מספיק טוב, המיד ריינג' שלו אמור להיות היה הכרטיס שלו, והיכולת שלו להגיע לסל והיכולת שלו למסור. להגיע לסל, דיברנו על זה שאין למסור, אין למי גם, אבל תראה לי משהו, תיתן לי סיבות להיות מעודד, אני לא רואה אותו עושה מספיק מהדברים האלה, הוא כמעט 5 עיבודים למשחק, לא, זה לא זה, זה לא זה עדיין.
אני מצפה לעונת פריצה של זה, של קווין נוקס.
קווין נוקס, נגמרי. הם פשוט...
אני כבר 10 שנים מחכה לעונת פריצה של קווין נוקס, אגב. כן, אני לא יודע, אני... עם כל הדברים, עם ההרכב, עם הסגל הבעייתי, משהו שם פשוט לא... לא, לא, לא נראה טוב, זה... אני מנחש שהם בתחתית גם בזה.
עכשיו, זו שאלה של כמה, כאילו, כרגע למונטי וויליאמס יש המון המון כוח, פשוט כוח פוליטי בקבוצה הזאת, ושחקנים יתחילו להתחלף אם אין ביין, לפחות הגנתי. נכון? זאת אומרת, זה לא, זה לא סיטואציה שבה אתה פשוט מחליף את המאמן ואתה מקווה לטוב. אז כאילו, הם מקום 30 בחטיפות, זה יכול להיות? איך אתם כאילו, מה אתם עוד הולכים לעשות כדי, לא חשוב. אז הקבוצה הזאת תצטרך למצוא איזושהי זהות הגנתית, קצת כמו שדיברנו קודם עם אורלנדו. הם יצטרכו למצוא דברים שעובדים להם כדי, זאת אומרת, אתה משחק עם חמישיות כל כך מאותגרות התקפית, בשביל להיות קבוצה כל כך גרועה בהגנה, אני פשוט לא מבין מה אנחנו עושים פה, חברים, כאילו, ועוד עם מאמן שעלה לכם כל כך הרבה כסף, אין הצדקה לכל, כאילו, אני מסתכל על המספרים שלהם, אין הצדקה לזה פשוט. אתם לא יכולים להיראות ככה, גם אם אתם מפסידים, אני אפילו לא מדבר על מאזן, אני מדבר על הדרך, אין דרך, ונראה, כאילו הם קצת במבוי סתום, אתה מבין מה אני מתכוון? כי בדרך כלל מה שאתה עושה במצבים כאלה, זה אתה מחליף את המאמן, אבל זה לא אופציה כאן.
תראה, הם נראים רע, אבל הם נראים רע בצורה אחרת ממה שהם נראו שנה שעברה, אני חושב. אוקיי. אז כן יש שינוי של דרך, כן, החלפת המאמן כן עבדה. לא, היא לא, אבל דרך אגב, הם מדורגים גם מקום לפני אחרון בליגה, הם מדורגים מקום לפני אחרון בליגה באחוז עיבודים, זאת אומרת בכמה שהם מאבדים, ומקום לפני אחרון בליגה באחוז עיבודים של היריבות.
זה פשוט בלתי אפשרי לנצח משחקים ככה, זה פשוט זה כלום. אתה מקום 24 בהגנה, כאילו לפי בסקטבול רפרנס, מקום 24 בהגנה עם קבוצה שאין לה ספייסינג, זה כאילו, זה בלתי נתפס.
ומקום שני מהסוף בזריקות השני של היריבה. זאת אומרת, אתה שולח את היריבות המון לקו גם.
כן, ככה לא בונים חומה, בקיצור.
כן. אתה רואה שם איזשהו, אתה אומר, יש שחקנים אצלכם שיודעים לקלוע, מי היית רוצה לראות יותר דקות שלו?
קודם כל בוגדן בויאן כשהוא יחזור, אבל גם סאסר הרוקי שהוא יחסית מבוגר, בן 24, הוא כבר שחקן בשל, מרקוס סאסר, אלק ברגס, ג'ו הריס, לא יודע, פשוט
ג'יידן הייטי. אני לא בטוח עד כמה בזה, עד כמה נשאר לג'וריס עוד משהו במיכל בכלל.
אז תקשיב, אני לא מדבר על הצלחה, אני לא מדבר על להיכנס לפליין, אני מדבר על להרים את הדירוג ההתקפי שלך, אני מדבר על לראות מה קורה כשלקייד יש לאן לחדור, אז לא בטוח שאתה תנצח את הדקות שלך עם ג'ו הריס, אבל כשהוא יעמוד מאחורי קו השלוש, יהיה מישהו קרוב אליו, זה מה שאני מבקש, אנחנו הורדנו את הרמה של את הציפיות שלנו למצב כזה, שאנחנו פשוט צריכים לראות איזושהי התקפה מודרנית, כדי לראות מה אפשר לעשות איתה, במיוחד בהקשר של קייד, אבל גם באופן כללי. לא יודע, תגיד לי אתה, היית,
אני מזכיר, תראה, ברקס היה פצוע לחלק מהזמן,
כן, כן, חלקם באמת, אתה חייב להיות,
הוא גם זורק הכי הרבה בקבוצה משלוש, למרות שהוא משחק רק 22 דקות למשחק, אז
והם תמיד טובים איתו, זאת אומרת, זה משהו עקבי.
אני לא מבין עדיין את העניין הזה של, אוקיי, בוא נשים ליד קייד את קיליאן הייז, כי בטוח זה יעבוד. זה לא שם, אנחנו לא, ואייבי הוא גם כן ציבות בעייתי, כי הוא גם כן, הוא לא ספייסר.
אני חושב שהוא הראה בעונת רוקי שלו, הוא השתפר משלוש ככל שהעונה התקדמה, ועכשיו הוא באמת במצב, אתה יודע, הוא משחק 23 דקות למשחק, זורק שלוש זריקות, אין הרבה דרך להיכנס לקצב שלך כקלעי בסיטואציה כזאת, זה לא שהם מתאמנים או משהו, אז אני כן רוצה לתת לו צ'אנס ספציפית בתור ספייסר ובתור שחקן שיכול קצת להוריד מקייד את האחריות של הובלת הכדור וקצת להכניס קצב אחר. קייד הוא שחקן מאוד מתודי ואייבי הוא שחקן מאוד אתלטי שאוהב לרוץ. אני חושב שהצימוד הזה תיאורטית יכול לעבוד, וגם עכשיו, שוב, אנחנו בשלב התיאוריה, אנחנו בשלב לבדוק דברים. אני לא רואה שום הצדקה לשים שחקנים בחמישייה כמו קיליאן הייז לפני ג'יידן אייבי. תקרא לי משוגע אתה רוצה.
לא, אני מסכים, ההבדל בין הייז לאייבי, אני מסכים שהוא לטובת אייבי. אני רק אומר שזה, כמו שאמרנו, ששנה שעברה הם נראו בצורה מסוימת והשנה הם נראים אחרת, זה שני סוגים של גרוע.
כן, כן.
טוב, נעבור לנושאים יותר משמחים, כי עצוב יש לנו מספיק. בעצם זה המיין אישו של היום, דיברנו על נבחרת ארצות הברית, אז שלושה שחקנים שאמורים לפחות להתחרות בהמשך, אני חשבתי על איך למסגר את זה, ומבחינתי זה עלייתו של הפוינט גארד האמריקאי, וספציפית אנחנו מדברים כרגע על המזרחי גם. מזרחי באזורים. לא בהשתייכות הזה, זה של המלו בול נראה לבן לגמרי, זה לא...
מים.
אנחנו מדברים על למלו בול, עשיתי לכם כבר ספוילר, ושנת האיריסים, הליברטון ומקסי. לא יודע, הם נראים, שלושתם נראים טוב, למרות ששרלוט עדיין נראים זוועה, גם מסיבות שקשורות לכדורסל וגם לא. אני חושב שכרגע אנחנו מדברים בעצם על, על, על טייריס מול טייריס בתור אופציונלית המרוס השחקן המשתפר.
כן, שזה הפרס שהכי פחות מעניין אותי, אולי חוץ מהשחקן השישי, אבל, אבל בפירוש הקפיצה, זאת אומרת אם אנחנו רק כדי לדבר על הקפיצה שהשחקנים האלה עושים, זה מדהים, אפשר לדבר על זה שאולי הלי ברטון כבר הראה לנו את זה מספיק, ופשוט, הוא פשוט ממשיך את הקו הזה, אבל היכולת של אינדיאנה להתלכד סביבו לכדי הקבוצת התקפה הכי טובה בהיסטוריה, היא משהו שממש ראוי לדבר עליו, וקצת הייתי מפריד אותו אפילו מלמלו בטוח, אבל ממקסים, גם בתור כאילו, הטיב של השחקן, לפחות ברמה ההתקפית, אני חושב ש... לקח לי הרבה זמן עם הלי ברטון, מי שיודע יודע, אבל אני שם, ואני חושב שהוא פשוט הבט כפי מהטובים בליגה כיום, זאת אומרת, זוב משתפר, לא משתפר איך הוא היה פעם שעברה, איך הוא היה שנה שעברה, הדברים האלה פחות מעניינים אותם, בקונטקסט של הליגה, אין לך, כאילו, אין לך יותר מדי מנועים התקפים יותר מוכשרים ויותר אפקטיביים, ממה שהשחקן הזה עושה, והדרך שבה הוא עושה את זה היא כל כך מיוחדת, לא יודע, בעיניי אני שם אותו אפילו לבל מעל מקסי, מה שהוא עושה זה מדהים, וניגע בו. למלו קצת יותר מעצבן אותי, אני חושב שהוא תיאורטית יותר מוכשר משניהם, אבל אני מתחיל לרדת כאילו מהעגלה שם. תגיד לי אתה, אבל איך היית רוצה לקחת את זה? אתה רוצה לדבר אחד אחד ואז אולי קצת בקונטקסט של כולם, או שכזה נכניס את כולם לסלט וזה...
תראה, קודם כל, למלו כרגע נמצא באיזשהו סטריק משחקים די משוגע במשחקים האחרונים שלו. עד ההפסק לאורלנדו, שהוא קלה בו 7 נקודות.
לא, הוא נפצע, נכון?
יכול להיות.
כן, כן, אני חושב שהוא נפצע, וזה גם כן אחת מהבעיות שלי איתו, אבל... כן, כן, הוא בסטריק קליעה משוגע, והוא שחקן שבאמת יכול להגיע לאן שהוא רוצה, והוא יכול לעשות דברים. הוא באמת סופר מוכשר, הוא באמת אולסטאר, ואפילו שחקן All-NBA מבחינת הכישרון שלו. הוא מוצא את ה... זאת אומרת, הוא לא היה כל כך אפקטיבי התקפית קודם, זאת אומרת, הוא היה הרבה יותר בנוי על המסירה, אבל אני חושב שהוא גם, כדי להגיע לתצוגות קליעה האלה, אני חושב שהוא גם קצת מוותר על חלק מה... ממה שעושה אותו מיוחד, שזה הראיית משחק שלו, ואני חושב שהוא קצת, זאת אומרת, זה קצת מוזר להגיד את זה על שחקן שקלה עכשיו סל, להגיד שכאילו הוא פספס מסירה, כן? אבל אני חושב שמה שהופך את למלו מיוחד, זה קצת מה שהלי ברטון עושה. ואני חושב שלמלו בשנתיים, שלוש האחרונות, קצת הולך למקום שהוא יותר פזיז מבחינת הסקורינג שלו, יותר רעב כסקורר, ואני חושב שהוא קצת מוותר על הרבה מהקריאות משחק שעשו אותו מיוחד, ובגלל זה גם כשהוא עושה את הדברים האלה בקבוצה שמפסידה בשרלוט, אני קצת פחות מתלהב.
אז, כן. אז תראה, על שנה שעברה דיברנו על זה שלא היה לו פשוט למי למסור, אז הייתה קבוצה מאוד מאוד מוגבלת התקפית, לפני שנתיים, זה שאין להזכיר את שמו היה לדעתי אחד הפרונט ראנרים להיות השחקן המשתפר.
מיילס ברידג'ס, אני אזכיר.
סיים עם 20 נקודות למשחק, לא מעט בזכות המבטים של המלו ייצר לו.
כן.
ואתה צודק שצריך לראות איך הוא מגיע לאיזון הזה כרגע, האם הוא חוזר להיות הפליימקר שהוא יכול להיות, וזה שהשליטה שלו בקצב במשחק הייתה בין היתר גם בראיית המשחק, במסירות, וביכולת שלו לשלוט בקצב.
כאילו, הוא היה עושה דברים שוגעים, הוא לא שולט בקצב כמו קריס פול, כאילו, כן? הוא פשוט, הוא הופך את המשחק למטורלל בסיטואציה שבה לא יותר נוח לקרוא את המשחק מאחרים. זאת אומרת, נכון, צריך לעשות איזושהי השוואה.
הוא יכול להגדיר את הקצב של המשחק בערך ב10% מתי שהוא רוצה.
כן.
אז אני מסכים שמבחינת ההתקדמות שלו להמשך, מבחינת הוויו שלו להמשך, אני חושב שזה אמור להיות המרק הכי גדול, וזה צריך לבוא גם יחד עם השאלה של מי שרלוט שמה סביבו, ואז גם האם אנחנו נשארים שם או לא. זאת אומרת, אם שרלוט ממשיכה לשים מסביבו הרכב שהוא פחות מהממוצע, האם הוא באמת יישאר שם, ומה זה אומר עליו גם בתור שחקן שהוא פלור רייזר או סילינג רייזר?
אז אני חושב שאם למלו הוא מאוד מאוד תלוי, כמו שאתה אומר, במי שסביב, זה נכון לכולם, אבל אני לא חושב עליו בתור הבט כפי כמו לוקה, או אפילו הליברטון כבר, מבחינת, זאת אומרת, אני חושב אני לא רואה אותו בתור השחקן הכי טוב של קונטנדרית, נגיד את זה ככה, והסיבות לזה הם כל מיני, אבל ברמה המקצועית אני פשוט לא חושב שהוא כסקורר מספיק מפחיד אותך כדי באמת להקם את כל התוכנית ההגנתית שלך, סטייל לוקה או דורנט או דברים כאלה, וכקורא משחק הוא באמת תלוי במי שסביבו כדי לעשות את הדברים האלה. אני חושב שגם הפציעות קצת מתסכלות אותי, קצת הגישה למשחק מתסכלת אותי, ואני כבר לא, כאילו רק בין 22, זה מצחיק להגיד, אבל אני לא רואה אותו, אני לא יודע, אולי זה פשוט כי הוא בחיים שלנו כל כך הרבה זמן, שאני כבר ויתרתי על כאילו אני כבר לא נותן לו מקום להתבגר ולהיות השחקן, אבל אני קצת מאוכזב, כאילו, גם ברמה ההגנתית, אני יודע שראינו איזה 2-3 פוזשנים מאוד מאוד מרשימים בקלאץ' בכמה משחקים, וזה יופי, אני מקווה שזה ידגדג לו כזה להמשיך את זה, ואולי לעשות את זה גם כשהספוטלייט פחות בוהק, אבל אני לא רואה אותו שם מבחינה הגנתית. על ההתקפה דיברנו, אבל גם ברמה של הפציעות, וזה קצת לא פייר מצידי, כאילו להאשים מישהו על זה שהוא נפצע, אבל אם אנחנו מסתכלים על כל הבעיות בקרסול שיש לו, שבקרסוליים, ראינו מה שחקן כמו קרי עושה כדי להתמודד איתם, וראינו שיש פתרונות, זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול לפחות לנסות כדי לבדוק, ואני לא מרגיש שלמה לו שם מבחינת המוסר עבודה שלו, ומבחינת, אתה יודע, המיינדסט של לצאת מהמקום הזה, כמו שראינו שחקן כמו קרי עושה, וזה קצת לא פייר לעשות השוואה של אחד לאחד, אבל אני מנסה להגיד שיש דרך, שזה נראה אחרת, ואני לא רואה אותו בינתיים לוקח אותה, בסך הכל פשוט נראה שהוא די שמח בחלקו שם, אני לא יודע, כאילו, תגיד לי אתה, אני לא רואה את הרעב הזה,
אני הולך לשאול אותך משהו,
אני לא הייתי כזה, אני לא הייתי מהבומרים האלה.
אני הולך לחוץ לך על נקודה רגישה.
אוקיי?
את מה שאתה אומר עכשיו בנוגע לגישה למשחק, אני אכוון את זה במיוחד, לסטריט מול מנטליטי וכל הדברים האלה, להתמקדות בהיילייטים וכן הלאה, אמרו לפני משהו כמו 20 שנה, על שחקן שאתה מאוד אוהב, בשם ג'ייסון וויליאמס. בתקופה שלו בסקרמנטו. ואז, היום הוא אגב אומר, סקרמנטו עשו את המהלך הנכון, שלחו אותי לממפיס, הביאו במקומי את מייק ביבי, הפכו להיות קבוצה מנצחת.
אין על ג'ייסון וויליאמס רעיונות, כאילו כל מי שסקרן לגבי התקופה, לכו תקשיבו, הוא לא מדבר על זה, הוא מדהים, כאילו, הוא מדבר מהלב. כאילו.
כן, הוא גם פתוח מאוד, ספציפית הפודקאסט שהוא התארח בלייב שואו אצל בארנס וסטאק, זה היה אחלה.
כן, אני מבין לאן אתה הולך, תיקח אותי לשם. כן.
אז, א', אתה יודע, היה צריך את המסגרת מסביבו בשביל שזה יבלוט, והכישרון של המלו, גם אתה, גם אני מאוד אוהב את ג'ייסון וויליאמס, הכישרון של המלו גדול יותר מזה של ג'ייסון וויליאמס.
נטו כסקורר אפילו, כאילו, אפילו לא צריך ללכת רחוק כדי להבין את זה.
איזה סיטואציה אתה חושב יכולה להוציא מלמלו את ה...
כן.
איפה היית שם אותו שאתה חושב שאוקיי, שם זה מקום שבו הוא...
אז זאת קצת הנקודה שלי. זאת קצת הנקודה שלי, שאני חושב שזה צריך לבוא ממנו. זאת אומרת, שיש שם, שיש דברים שהייתי רוצה שיבואו ממנו, שאני לא רואה אותם מתרחשים מבחינת רצינות, מבחינת הגנה, מבחינת מוסר עבודה, מבחינת היכולת שלו לגרום לשחקנים שסביבו להיות טובים יותר. זאת אומרת, זה דבר אחד להיות מוסר מיוחד כמו, להיות שחקן שקורא את המשחק בצורה הזאת, ואפשר לדבר על איך הוא הגיע לשם, והמסלול המשונה שהקריירה שלו לקחה, ואיך זה עזר לו, ואיך זה לא עזר לו. אבל זה דבר אחר להיות השחקן שמלקט סביבו התקפה כמו טייריס הליברטון למשל. זאת אומרת, זה סתם, זה כיף לראות את ה... זה קל לראות את הניגוד הזה ככה, אבל אני יכול גם ללכת לג'ייסון קיד, אני יכול ללכת גם לשחקנים אחרים שהראו את התכונות של המלו, ואיך שהם הפכו אותם להצלחה קבוצתית, לפחות בצד התקפי בהקשר של הליברטון, באופן של המלו לא עושה, ולמרות שיש לו את הכישרון, כן לעשות. אז במובן הזה אני כמעט כאילו, אני שם את זה על המלו, ואולי באמת אני קצת, אולי אני כאילו, דווקא בגלל שאני לא באתי מהמקום הזה, וכן נתתי לו צ'אנס אמיתי כאילו, להוכיח את עצמו, אולי עכשיו אני כאילו, קצת אף חזק מדי לצד השני, וזה משהו שאני צריך לשים לב אליו, ולראות אם יש לו באמת אפשרות, לשחק כדורסל מנצח, לעשות יותר דברים שהופכים אותך לכדורסלן, שמשחק כדורסל מנצח, ובהקשר של הסטריטבול וג'ייסון וויליאמס, אולי זה שווה להגיד, אני באתי מרקע של סטריטבול כאילו בעצמי, זאת אומרת חלק מהאהבה שלי למשחק היא ממש ספציפית סביב הדברים האלה, והסיבה שאהבתי ג'ייסון וויליאמס, ואני עדיין אוהב את ג'ייסון וויליאמס.
כמו של כל אחד
כן, בתקופה הזאת, תקופה שבאמת שזה פרח, ואנד וואן וויליאמס ואפילו טישה פניצ'רו וכל מיני, זאת אומרת, ברור שזאת שסטריטבול וכדורסל מנצח הם לא, הם ממש לא אותו דבר, או להפך, זאת אומרת, באיזשהו מקום סטריטבול קצת הפך את הניצחון לפחות רלוונטי בכל העסק הזה. ואני כאילו התבגרתי בתקופה הזאת ועזבתי את המיינדסט הזה די, כאילו באיזשהו שלב. אני חושב שהסיבות שאני אוהב את וויליאמס הם הסיבות שאני ביקורתי כלפי למלו באיזשהו מקום, וזה העובדה שאני רוצה לראות יותר רצינות, אני רוצה לראות יותר מיינדסט שמחפש לנצח. עם וויליאמס אני חושב שהיה שם איזשהו משהו שהוא היה פשוט משובב לב, פשוט אחר ופשוט מעניין, אבל כמו שוויליאמס בעצמו יגיד לך, כדורסל מנצח זה לא היה שם. וזה לא שאני נגד כיף, אני מאוד אוהב, אני גם חושב שהלי ברטון הוא דוגמה מעולה לאיך עושים את זה נכון, ואיך לוקחים אנרגיה מהקהל ומהשחקנים לקבוצה שלך, ומתרגמים אותה למשחק שהוא אפקטיבי, מתרגמים אותה אפילו אולי מתישהו הם יוכלו גם לתרגם את זה הגנתית, אתה יודע, את ההתלהבות הזאת, והעובדה שכולם נוגעים בכדור, לזה שהם משחקים הגנה יותר טוב, אבל כאילו יש דרך לקחת את מה שכיף במשחק הזה, ולתרגם את זה לניצחונות. אני לא חושב שלמלו שם, ואני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול בינו לבין הלי ברטון ספציפית בהקשר הזה, למרות שעל פניו הסקילסט המקצועי שלהם הוא מאוד מאוד דומה, במיוחד באלמנט של, אתה יודע, של הרכז, של הרכז
של הניהול משחק.
מקווה שהסברתי את זה, אני כאילו התפזרתי לכל מיני כיוונים שם.
תראה, אני חושב שקודם כל צריך לומר, ג'ייסון וויליאמס א' היה, לקח פחות זריקות, אז זה פחות, זה. דבר שני, הוא עושה את זה בקבוצה מנצחת. למלו בינתיים לא עושה את זה בקבוצה מנצחת, וזה חלק מהבעיה. אני חושב שאם הוא היה עושה את אותו דבר, והיינו, ושאלות עזוב להוביל את המזרח, הייתה מדורגת היום במקום שישי במזרח, היינו מדברים עליו אחרת.
אז הייתה לנו סיבה לדבר על זה אחרת, כאילו...
נכון, בדיוק. וזה שונה לעשות לזה כשאתה השחקן השני, שלישי, רביעי בטבחה בקבוצה, אתה לא יודע איפה אתה שם את ג'ייסון וויליאמס של אז, זהו, כנראה היה שני בפופולריות אחרי וובר, אבל אפשר בהחלט לטעון שגם סטויאקוביץ', גם דיבאט שהיו יותר משמעותיים לקבוצה, וזה שונה לעשות את זה במקום שאתה הסטאר של הקבוצה. כן. וככל שאני מדבר, אני חושב על זה שהסיטואציה שהייתי הכי רוצה לראות בה את למלו, זה בברוקלין, שבו הוא יהיה האישיות הכי גדולה בקבוצה, אבל הוא לא בהכרח יהיה השחקן הכי משמעותי בקבוצה.
מעניין.
כי מיקל בריג'ז הוא אחלה שחקן, הוא שחקן נהדר מבחינת היכולות שהוא מביא, אבל הוא פיפני באישיות שלו. ויכול להיות שמקום כזה שבו למלו יצטרך להוריד את היוזית שלו, ויצטרך להוריד את ה... ומצד שני יהיה לו יותר למי למסור, יכול להיות שזה משהו שיכול דווקא לגרום ל...
לגמרי.
לפתור את המשוואה הזאת.
אני איתך, אני אוהב את הכיוון הזה ממש, ואני גם רוצה להגיד שיכול להיות, לפעמים זה גם פשוט האנשים שאנחנו פוגשים, יכול להיות שהוא פשוט אין לו את המנטור שהוא צריך בשרלוט, וכשזה יקרה, אז יכול להיות דברים טובים שיקרו, וגם צד שני, יכול להיות שהוא לא פתוח לזה. זאת אומרת, אני לא באמת יודע, אנחנו מדברים פה מאוד מאוד מרחוק, ואני רק יכול לדבר על מה שאני רואה על המגרש, פחות או יותר, ואתה יודע, מרעיונות והדברים האלה. מהמעט שאני ראיתי, אני מודאג, ואני לא יודע כמה אני מצפה ממנו להיות הרבה יותר ממה שהוא עכשיו, שהוא שחקן מעולה עכשיו, כן? זאת אומרת, הוא הולך להרוויח 500 מיליון דולר בקריירה שלו, כאילו הוא לא צריך אותנו כדי לאשר לו את זה. קח אותנו.
אני חושב על זה שאני מתגעגע לאח שלו, בעיקר.
כן. כן, למלו עם המיינדסט של
לונזו בול משחק.
וגם יש את השאלה, טוב, זה קצת פילוסופי מדי בשביל הסוף של הסגמנט הזה, אבל כאילו יש גם שאלה של כמה מתוך הכיף חיים של למלו מוטמע בו, כאילו כמה אתה יכול להוציא את כאילו להוציא את הדברים שאני כועס עליהם בלי לאבד את המהות של מה שעושה אותו טוב. זאת אומרת, זה שאלה, אבל אהבתי את הרפרנס ללונזו, את זה, כי באמת, כי לונזו יש בו משהו באמת הרבה יותר אח גדול כזה של המלו צריך כרגע. אבל עם הליברטון אני כאילו, הליברטון אני לגמרי שם פה, זאת אומרת,
הליברטון... אז יאללה, בוא נדבר על הליברטון ואז נעבור לטייריס השני.
כן, אז עם הליברטון אני חושב, אני פחדתי שהוא לא יוכל להגיע לסל, אני פחדתי שהוא לא אתלטי מספיק, אני פחדתי שהוא לא יוכל לקלוע מספיק טוב, והזריקה שלו היא עדיין הדבר הכי מכוער שנכנס, כאילו,
באופן... זה לא נתפס הדבר, אבל זה לא...
פחדתי שהוא גם לא יקלע את זה, ופחדתי גם שהוא לא יוכל לזרוק את זה, זאת אומרת, פחדתי שההגנות של NBA יוכלו פשוט למנוע ממנו להגיע לזריקה הזאת, אבל הוא מוצא לעצמו את הדרכים לשחרר אותה, וזה היה ככה בכל רמה, ואני הייתי צריך להיות הרבה יותר על זה, כאילו, אני... עם הליברטון, שהוא פשוט מוצא דרכים, הוא פשוט שחקן, הוא גאון כדורסל, אין ספק בכלל לגבי הדבר הזה, אבל גם ברמה הפיזית, הוא פשוט מוצא לעצמו דרכים להצליח, ואני חושב שגם התלות שלו ביד ימין היא כזאת משהו שהוא כבר די מצליח לפתור, בלי להוסיף את יד שמאל איכשהו, כאילו, אני חושב שאחת מההשוואות הטובות אליו היא סטיב נש, אבל איפה שה... ההשוואה הזאת נופלת, היא העובדה שסטיב נש היה אמבידקסטרס, כאילו היה יכול לעשות כל מה שהוא עושה ביד ימין, הוא היה יכול לעשות גם ביד שמאל, עם הליברטון הוא עושה את זה בדרך קצת אחרת, אבל היכולת שלו למנף את המסירה שלו לקליעה, והיכולת שלו להשתלט על משחק גם כסקורר וגם כיוצר, היא מדהימה. אינדיאנה נראית פנטסטי כשהוא מחזיק את המושכות, כאילו, ו... ואמרתי, אני חושב שהוא כבר אחד משחקני, אחד מה, 5-6, 10 שחקני התקפה הכי טובים בליגה כיום, ופלור ג'נרל, כאילו, אחד מהפלור ג'נרלים של הדור שלנו, כאילו, צריך להגיד את זה.
אז יש בעצם שתי דרכים שבהם אוהבים למדוד יעילות של שחקן. אחד, הגולדן סטנדרט שלו זה ה-50-40-90, 50% מהשדה, 40% מהשלוש, 90% מהקו. זה נחשב לאיזשהו ממש סטנדרט זהב. הסיילי סליברטון העונה בינתיים 25.4 נקודות, 50.8% מהשדה, 45.4% מהשלוש, 91.9% מהקו.
פלופ לגמרי.
זה דבר שהוא לא יאמת. והדבר השני זה שאוהבים לדבר על יחס של האסיסטים מול עיבודים. סתם ניקח את קריס פול, שהוא ידוע בתור... רכז מסודר וכן הלאה ומנהל משחק אחראי.
זה understatement.
בקריירה קריס פול עם יחס של 9.4 אסיסטים ל-2.4 עיבודים. זאת אומרת, זה יחס של 1 לכמעט 4, שזה מדהים. יש שחקנים שיש להם, זאת אומרת, בחוזה בונוסים על יחס של 1 ל-2, 1 ל-3.
טים הרדווי?
טייס אלברטון.
טים הרדווי ג'וניור היה לו, לא ג'וניור, סיניור, היה לו אחד כזה, והוא השיג אותו מיליון דולר. והוא השיג אותו על ה-1 ל-3, במשחק האחרון היה לו 5 אסיסטים מבוד 1, וזה בדיוק מה שהיה חסר לו כדי שזה יהיה בול 1 ל-3, זה סתם. חשבתי שתאריך.
כן, כן, לא, אני זוכר גם כן משהו דומה, לא זוכר את זה היה למשחק האחרון, אבל...
כן, אז כמה להלי ברטון?
הלי ברטון עם 2.5 עיבודים, 12.1 אסיסטים, זה יחס של 4.8, זה יחס באמת משוגע.
גם בשביל הווליום, זה לא טייס ג'ונס, כאילו כבודו במקומו מונח, כן, אבל טייס ג'ונס עושה רק את המסירות הנכונות, עושה רק את הדברים הנכונים. הלי ברטון, יש עליו את העול של להפעיל את כל ההתקפה, כאילו, זה דבר אחד שאתה רכז מחליף עם יחס אסיסטים עיבודים ממש טוב, וזה מאוד מאוד חשוב להיות מסוגל לעשות את זה, אבל הלי ברטון, העובדה שהוא עושה את זה בקבוצה, בקצב מסחרר, בקבוצה שרצה כל כך מהר, עם ההתקפה הכי טובה בליגה, זאת אומרת, הכדור אף, והעובדה שהוא מצליח לשמור את העיבודים שלו ככה.
הסיפור הזה של קבוצה שמשחקת, כל מי ששיחק כדורסל, יודע שמשחק כדורסל מגרש שלם, יודע שברגע שמשחקים מהר, הכדור הוא פשוט, כמות העיבודים עולה. אינדיאנה מדורגת כרגע בליגה, אינדיאנה כקבוצה, במקום הראשון בקצב משחק, במקום השלישי מהסוף בעיבודים. זה באחוז העיבודים, זאת אומרת, שמסתיימים, אחוז התקופה שמסתיימות בעיבוד. זה נתון שהוא באמת, הוא לא, הוא באמת לא הגיוני.
וזה גם סוג של פלור רייזינג, כאילו אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אבל העובדה שאתה אשכרה זורק לסל בסוף הפוזשן, מעלה לך את הסיכוי לקלוע סל, ואנחנו כאילו כמו שדיברת קודם עם דטרויט, העובדה שהם מאבדים כל כך הרבה ולא משיגים עיבודים, זה אומר שהם בדפיסיט מאוד מאוד רציני במשחק של הפוזשנים, ככל שתזרוק יותר יש לך יותר סיכוי לקלוע נקודות, וזה הכי מטומטם בעולם, אבל זה משהו שממש צריך כאילו לשים לב אליו. אינדיאנה דואגת
שיהיו לה הרבה פוזשן. דיברתי פעם שעברה גם עם זה, עם דרור, שזה, הייתי אז על תקן האורח, דיברתי על זה בהקשר של הניקס, של מה שהפך אותם, שנה שעברה הניקס דורגו במקום שלישי בליגה, ברייטינג ההתקפי, למרות שהם היו אחת מהקבוצות בבוטום ת'רד, מבחינת אחוזי קליעה. ומה שהם עושים, פשוט משיגים יותר פוזשנים, והם לא מאבדים פוזשנים, הם לא מאבדים, לוקחים ריבאונד התקפה, ייצרת לעצמך הרבה יותר הזדמנויות לקלוע. ואינדיאנה עושים את זה, הם עדיין לא חזקים אמנם בחלק הזה של הריבאונד התקפה, אם אני זוכר נכון, אבל כן, הם לא חזקים.
לגמרי. אפשר להזכיר גם את אורלנדו של השנה, אבל את טורונטו של שנה שעברה, אני חושב, שנה שלפני, שהם היו מאבדים הכי, כאילו הנגטיב של דטרויט, הם היו גורמים להכי הרבה עיבודים ליריבה, ומאבדים הכי פחות. וזהו, זה פשוט להשיג יותר פוזשנים, זה לא רק להשיג יותר פוזשנים, זה להשיג יותר פוזשנים מהיריבה שלך, זה מה שנותן לך את האדג'.
אז זהו, אז אינדיאנה לא רק שהיא מאבדת כמעט הכי מעט בליגה, היא גם עם האחוזי כלייה משוקללים הכי טובים בליגה, 61.7, והתקפה שלהם באמת היא היסטורית. ההגנה לא כל כך.
הגנה שלהם היסטורית.
כן, ההגנה לא כל כך, הם אמנם קולעים 123.7 ל-100 פוזשנים, אבל הם סופגים 120.5, טוב שיש את וושינגטון בליגה, כי אחרת הם היו אחרונים בליגה. ואז, אוקיי, אז אתה אומר, אני חושב שמה שמפריד את הלי ברדון מהשאר, זה ש... מאוד ברור לך מה הקבוצה שצריכה להיות מסביבו. זאת אומרת, די ברור לך שאיזה שיטת משחק הוא מכווין, ועכשיו אנחנו מדברים, הם לא טובים ברים על התקפה, אין להם הגנה. אוקיי, אז אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לתקן. אנחנו יודעים מה צריך להביא, מה צריך לשים מסביבו, בשביל שהקבוצה הזאת, שהוא שם לה איזושהי רצפה, שהיא כנראה פליין, בעונות שבהן הוא בריא, תהפוך להיות קבוצת פלייאוף. אמיתית.
אני גם רוצה להגיד שמיילס טרנר קצת מאכזב אותי בהיבט הזה, זאת אומרת, זה לא שאני מצפה ממנו להיות עוגן הגנתי מוחלט ופשוט כזה רודי גובר שמתקן את הכל, אבל זה לא שאין כלים סביבו. אז אני גם רוצה קצת להצביע על מיילס טרנר ועל ריק קרלייל, בתור השניים שאני מצפה מהם להרים את הקבוצה הזאת ממקום 29 בדירוג ההגנתי שלהם. יש להם את ברוס בראון, אירון נייסמית, לא יודע, יש כלים לעבוד איתם. בבקשה, תשפרו את ההגנה שלכם, כדי שנוכל באמת לסמוך מהיכולות של הקבוצה הזאת, וגם תחשוב על פשוט כמות הפעמים שקבוצות מוציאות את הכדור מהחוץ כדי להתחיל את ההתקפה. זאת אומרת, זה לא, אין הרבה מתפרצות כאילו שהם אחרי, כאילו באיזשהו שלב ההתקפה שלך גם כן אמורה לעזור לך לסדר את ההגנה עם ההתקפה שלך כל כך טובה. אז אני קצת מקווה שיש להם עוד איזה קפיצונת לעשות שמה. התקפית הם כמובן כבר איפה שהם צריכים להיות, ועוד זה עוד לפני שדיברנו על בנדיקט מאטורין שהוא רק בן 21 ואולי ישתפר, והליברטון, כאילו הוא משחק פחות מ-34 דקות למשחק, כאילו תחשוב שמתי שיהיו משחקים רציניים הוא ישחק 37, 38, 40 דקות.
השאלה היא אבל אם אפשר לשחק את זה בקצב הזה, והשאלה היא אם אתה מגיע לפלייאוף וקצב המשחק יורד, האם אתה לא מאבד את העד שלך?
אז קודם כל ראינו קבוצות שכבר שמות על זה פס, כמו סקרמנטו של שנה שעברה שאמרה, שיחקנו מהר כל השנה, אנחנו ממשיכים עם זה, זה לא עבד להם מול סטף קרי, שקלה 50 נקודות במשחק השביעי, אבל זה לא, וראינו פלייאופים התקפים מאוד מאוד טובים לאחרונה מבחינת קצב, ומהירים מבחינת קצב משחק, אז אני לא חושב שזה בהכרח דיל ברייקר, וגם, ואתה צודק, כן? זאת אומרת, הם עדיין צריכים להראות שההתקפה העומדת שלהם יכולה לעשות את זה בפלייאוף מול ההגנות הכי טובות, אבל אני גם חושב שאתה צריך להוסיף את העובדה שהלי ברטון ישחק יותר והרכבים הכי חזקים שלהם ישחקו יותר, וזה יכול לאזן את זה. זאת אומרת, זאת שאלה טובה. ובאדי הילד. באדי הילד, לא נותנים לו מספיק קרדיט בעיניי כבר.
לא נותנים לו מספיק קרדיט, אבל הם דיברו על זה שהם יעבירו אותו.
כן, מדברים על זה שיעבירו אותו כאילו כבר שנים, אבל פשוט אסור להם. לא יודע מה להגיד, אסור להם. השחקן הזה הוא נכס התקפי, וכן, הוא לא שחקן מושלם, אבל להיות כזה פלור ספייסר, כאילו עושים את באדי הילד בדטרויט, ותראה איך הם מזנקים קדימה בדירוג ההתקפי שלהם. זה פשוט, הליגה הזאת מבוססת על ריווח. קיצור.
אני יכול רגע להגיד מילה על אובי טופין. אני מאוד שמחתי שהוא הגיע לאינדיאנה. אני ציפיתי שהוא יעשה, דיברתי עליו בתור מי שלדעתי היה אמור להיות שחקן המשתפר של השנה, מי שאמור לעשות את הקפיצה הכי גדולה. עכשיו הוא לא טופין, הוא בן 25 כבר, הוא לא ילד במרכאות. אני קצת מתקשה להבין איך שחקן עם הסקילסט של טופין נמצא כרגע במצב שבו יש לו על 24 דקות משחק 3 ריבאונדים.
כן. זה אומר
אני לא, זאת אומרת, אוקיי, אני מבין שרוצים שהוא ירוץ, שהוא זה שירוץ קדימה, אז זה, אבל משהו, קצת
כאילו,
יותר...
היית מצפה שכמה כן. מהכדורים פשוט יפלו לכיוון של, כאילו פשוט יפלו עליו הכדורים והוא יתפוס כן, אותם, כן, כאילו כן, בשלב הזה, כן. נכון? נכון, אני חושב ש... קרמלו אנטוני דיברו איתי על זה, שכאילו, אתה משחק על המגרש, אתה נמצא על המגרש כל כך הרבה, הכדורים פשוט יפלו אליך מתישהו, לא חשוב. עם טופין זה באמת... הייתי משליך את זה כבר על כל ההגנה שלו. זאת אומרת שאנחנו רואים שהוא לא סוגר משחקים לפעמים, וקרלה לא בהכרח סומך עליו, וזה לא שההגנה סביבו היא כל כך הרבה יותר טובה, שהוא כזה כישלון, אתה יודע, הוא לא מוריד להם את ההגנה לבד, ועדיין הוא לא סוגר משחקים. בעיניי זה בעיה. הוא תיאורטית שחקן מושלם בשביל הלי ברטון, גם יכול לרווח את המשחק משלוש, גם יכול לתפוס הליופים, לשחק פיק אנד רול, לרוץ במתפרצות. אנחנו צריכים לראות יותר מטופין בהגנה, וזה לגמרי כולל גם את הריבאונד. אין לי הרבה מה להוסיף, כאילו באמת שחקן בגודל הזה, עם 3 ריבאונדים למשחק זה לא... כאילו, וריבאונד למשחק זה לא הסטטיסטיקה, כאילו הרבה יותר חשוב לבדוק, אתה יודע, את הריבאונד של הקבוצה שלך בזמן שאתה משחק, אבל עם טופין ממש אפשר לראות את זה, כאילו פשוט לא ריבאונד.
נזכיר, זה השחקן שנבחר בחירה אחת לפני דני אבדיה, מדובר...
זה 2-3 לפני הלי ברטון, כאילו.
לא, מדובר אבל פחות או יותר שחקן גם בממדי גוף, תומים, לדני, וגם דני, כמו שאנחנו יודעים, אוהב לרוץ קדימה. ודני כרגע עם 5 ריבאונדים למשחק על כמות דקות לא רחוקה.
כן, וגם דני, כאילו, טוב, זה עניין של יסודות בעיניי. זה פשוט, אני לא חושב ש... אני חושב שהרבה מהשחקנים, במיוחד האמריקאים, מגיעים לליגה עם בעיה ביסודות, ואני יודע שאני, כמה בומר אני נשמע כרגע, אבל אתה פשוט רואה את זה. זאת אומרת, דברים, הם לא יודע, בגלל שהם מגיעים מכל כך, מקצוות כל כך שונים של, של, של כדורסל תיכונים ובכלל החוקים במשחקי תיכונים והמאמנים שם הם מה שהם, אני חושב שהם מגיעים לליגה עם חיסרון, זאת אומרת, בחיסרון שהם צריכים להשלים, וחלקם עושים את זה ונהיים סופרסטארים, וחלקם היה להם מזל פשוט, לפני שהם הגיעו לליגה והם נפלו על האנשים הנכונים, וחלקם לומדים את זה בליגה, אבל טופין הוא דוגמה טובה לשחקן שיכול להיראות הרבה יותר טוב מזה. זה ככה.
טוב, בוא ניגע בקצרה במקסי. אני חושב שהוא שונה, זאת אומרת, אם אנחנו אמרנו, אוקיי, למלו, השיטת משחק שלו היא בעייתית לקבוצות שהן לא מספיק טובות, אבל יכול להיות שבמקום שבו יש לו סביבה יותר טובה, אז זה כן יעבוד. הליברטון, אמרנו, הוא פלורייזר, והשיטת משחק סביבו מאוד מאוד ברורה. אני חושב שמקסי, הייחוד שלו זה שהוא השתלב בכל מקום. זאת אומרת, איפה שלא תשים אותו, באיזה שיטת משחק שלא תשים אותו, אז הוא יהיה שם, הוא יסתדר שם. אנחנו רואים איך הוא נכנס מאוד מאוד בטבעיות לתוך התפקיד הזה של... לתוך התפקיד המוגבר הזה, המוגדל, שהיה לו אחרי הטרייד של הרדן. אז אנחנו... כבר שנה שעברה אמרנו בשלבים מסוימים שיכול להיות שהוא הגארד הכי טוב ברוסטר של הסיקסרס. אחד מהסיפורים היותר כיפים של העונה לטעמי. לא יודע, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את
הסיפור. נטל מקסי. האנרגיה שלו והווייב שלו זה משהו שאם כל הליגה הייתה שמחה להיות שם, כמו שמקסי שמח להיות שם, היינו במקום טוב יותר. מבחינת הרמה של המשחקים והכיף שלנו מהם, אני מאוד מאוד מעריך את המיינדסט שלו. הוא משחק כל כך הרבה, 38.5 דקות למשחק. הקפיצה שלו היא באמת, כמו שאתה אומר, מאוד תלויה בתפקיד המוגדל שלו, ובמובן הזה הוא קצת שונה מאלי ברטון ומלמלו. אני חושב שהוא בפירוש משתפר כל עונה, ואני חושב שמה שאנחנו רואים ממנו עכשיו הוא אמיתי. זאת אומרת, זאת שאלה מה זה, אבל אני לא חושב שהרמה שלו, אני לא חושב שהוא בחודש חם, כאילו נגיד זה ככה שפשוט הכל נכנס לו, אני חושב שהוא איפשהו אמור להיות מבחינת הרמה שלו, וזה נהדר לראות, ואני בפירוש לא צפיתי את זה, כאילו נראה ככה כל כך מהר. אני חושב שהרבה קרדיט מגיע גם לנרס, אני בזמן אחרון, לא יודע, כל הפודקאסט הזה, אני פשוט זורק את השמות של המאמנים, ואז אני לא אומר עליהם כלום, ולפעמים זה רלוונטי ולפעמים לא, אבל כאילו בהקשר של ניק נרס הוא באמת כאילו, אני חושב שהוא עושה בית ספר לדוק ריברס לגבי איך מאמנים קבוצת כדורסל, והעובדה שההתקפה של הסיקסרס נראית כל כך הרבה יותר נושמת וכיפית, זה לא רק בגלל שהרדן לא שם, זה גם בגלל שריברס פשוט היה נותן את הכדור לשני השחקנים הכי טובים שלו, ואומר לכולם, פשוט מסמן להם בחצים איפה לעמוד על המגרש והם לא זזים שם, פתאום נרס נותן חיים להתקפה הזאת עם ההנדופים וזה, וזה גם הרבה מאוד תלוי ביכולת של מקסי בתור שחקן אוף בול ובתור השחקן הכי מהיר בעולם, אני זוכר, כאילו, סתם לא יודע אם הכי מהיר בעולם, אבל כאילו, שחקן סופר מהיר, והוא פשוט משחק על החוזקות של השחקנים שלו, פתאום אמביד עושה טריפל דאבלים, כאילו, עם אסיסטים. מי שהשוותה, יש את קייטלין קופר, שאגב דיברנו על אינדיאנה קודם, קייטלין קופר היא המקור הכי חכם של דברים על אינדיאנה שאתם יכולים להשיג מי שבאמת מעניין אותו, והיא אמרה על טייריס מקסי דווקא, היא אמרה על המהירות שלו, זה כמו להציט גפרור, ככה זה נראה הצעד הראשון שלו, זה פשוט כאילו הוא אף, והיכולת שלהם לשחק עם הנדופים ולנצל גם את היכולות של אמביד בתור סקורר וגם כמוסר סביב מקסי, זה כל כך יותר מעניין אותי מאשר הרדן והפיק אנד רול שלו, אז זה ממש כיף לראות את זה. עכשיו, אני רוצה כאילו גם לשפוך מים קרים על זה, אבל כאילו בוא קודם נתלהב.
לא, לא, בואו תמשיך מה המים הקרים שלך.
אני שואל, האם מקסי יכול להיות, האם הסיקסרס, כאילו, אתה יודע, עולה השאלה, מה הסיקסרס צריכים לעשות עכשיו עם הנכסים שהם קיבלו על הרדן, האם הם יכולים להפוך את זה לכוכב סביבה, כאילו שישלים את השניים האלה, ואז מה הוא צריך להיות? אני לא חושב על מקסי בתור גארד, בתור הבט כפי, סטייל דם לילרד, או או הלי ברטון, או לא יודע, תכניס את הגרדה, את כפייה. אני חושב שהוא בתפקיד ממש טוב, שהוא חצי אוף בול, חצי און בול, אבל אני לא חושב שזה יכול להיות התפקיד שלו, להפעיל את כל החברים. ואני חושב שההתקפה של הסיקסרס עדיין חסר לה הרבה הרבה מסירה וקריאת משחק, שאני לא מצפה ממקסי להשלים. זה משהו שאני חושב שרואים בשלב הרבה יותר מוקדם בקריירה של שחקן, בשביל להיות מסוגלים to project הלאה. ועם כל כמה שהוא משתפר, זה משהו שאני עדיין חושב שהם צריכים להוסיף סביבו, ולא לצפות שהוא יהיה זה ש...
אבל אם אמביד הוא ההבה התקפי שלך בעצם, אז למה אתה צריך... למה אתה צריך הליברטון?
תיאורטית, יכול להיות שזה יעבוד גם ככה. תיאורטית, אם יש לך הגנה מספיק חזקה, אתה יכול להיות עם התקפה, יקרא לזה בינונית, בהקשר של קונטנדריות, ועדיין לעשות רעש. אני חושב שאנחנו קצת רואים את זה מבוסטון, אבל נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, שהפיק ההתקפי של בוסטון פחות מרשים אותי, נגיד, מזה של דנבר או של מילווקי אפילו, או פיניקס. ואני חושב שגם פילדלפיה כאילו נמצאת במקום הזה, שהפיק ההתקפי שלהם, במיוחד מול הגנות ממש טובות ואינטנסיביות של פלייאוף, אני קצת חושש שהם פשוט, שהגנות טובות בפלייאוף יוכלו להוביל את הכדור לשחקנים הלא נכונים של פילדלפיה, ולא יהיה להם את הספייס ואת המיינדסט להמשיך להניע את ההתקפה הזאת. אני עדיין חושב שנרס עשה עבודה מדהימה והרבה יותר טובה מדוק, אבל אם אתה מסתכל על הכלים ההתקפים של הקבוצה הזאת, אני חושב שחסר להם יכולת מסירה ויכולת קריאת מצבים. אני חושב שבתום מאוד מאוד עוזר להם בקטע הזה, אבל אם זה היה בתום של לפני 5 שנים, אז הייתי יותר רגוע. וזה פשוט משהו שאני צופה אותו כבעייתי בהמשך, וכדי לחסות עליו אתה יכול או להביא שחקן שמשלים אותם, שאני לא יודע איפה הוא, השחקן הזה נמצא ומי הוא, או שאתה באמת חונק תקפית, הגנתית, סליחה, פשוט קבוצת הגנה מדהימה ואתה עושה את זה ככה. איפה זה פוגש אותך בעצם כל הטייק הזה, כי זה באמת, לא יודע כמה כולם חושבים.
אז תן לי לנסח את זה בתור שאלה, אם אנחנו אומרים נרס רעה בעצם, ואגב דוק ריברס דיבר על זה שנה שעברה ב... קוואט אנקוואט, רעיון יציאה שלו אצל ביל סימונס. הוא דיבר על זה שבעצם אמביד צריך להתפתח בניהול משחק שלו, כדי שהוא יוכל לתת את האימפקט כמו שיוקיץ' נותן. אז אם אנחנו אומרים, אוקיי, בתוך המשוואה הזאת, אמביד הוא יוקיץ', מקסי הוא ג'מאל מורי, שהוא גם כן גארד סקור מצוין, משלים טוב את הכוכב שלו, אבל לא עם איזה ראיית משחק יוצא דופן. האם אתה מביא עכשיו מייקל פורטר ג'וניור או אירון גורדון?
מייקל פורטר ג'וניור, אבל לא הייתי מביא את שניהם. זאת אומרת, הייתי מביא שחקן מוסר, הייתי מביא שחקן שיכול להיות הבט כפי, אתה יודע, לעת מצוק כזה, שמשלים את השניים האלה ככה, אבל אם אתה שואל אותי בין אירון גורדון לבין מייקל פורטר ג'וניור, אז הייתי מביא פלור ספייסר, גם בגלל שאני חושב שהקריאת מצבים גם של מקסי וגם של אמביד היא לא קרובה בכלל, לא ליוקיץ' ולא למורי. אני חושב על מורי בתור שחקן שהוא גם הכימיה ביניהם היא משהו שהוא הרבה יותר גדול מסך חלקיו בהיבט הזה, אבל גם הקריאת משחק של מורי לדעתי היא מאוד underrated. אני לא חושב שהוא בהכרח חייב להיות ג'ון סטוקטון בשביל להיות, אתה יודע, און בול וזה, אבל זאת אומרת יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל מקסי לא שם עדיין. אני חושב שהם מתחילים רק עכשיו לייצר את הכימיה הזאת ביניהם ובאמביד, אבל באופן כללי התקרה של שניהם בתור שחקני הבתקפים, כאילו קוראי משחק, הם הרבה יותר סקוררים ממה שהם קוראי משחק מוכשרים בעיניי, וזה עוד משהו שאנחנו צריכים לראות בפלייאוף. אנחנו צריכים קודם לראות את אמביד בריא ומתפקד בפלייאוף, אבל גם לראות שהוא מסוגל להתמודד עם קריאות מורכבות של ההגנה. אני לא חושב שהוא שם. אני חושב שהוא עשה צעדים מאוד מאוד קטנים קדימה בהיבט הזה, וריברס במובן הזה הוא גם צודק וגם מעצבן אותי, כי זה התפקיד שלו לגרום לו, אתה יודע, ריברס הרבה פעמים נשמע כמו הנוסע, ולא הנהג ברעיונות האלה, תמיד מה אני מתכוון?
כן.
וזה מטמטם אותי.
הוא נשמע כמו פרשן.
כן, בדיוק, בסדר, אז זה מה שאני חושב על מקסי ואמביד התקפית. אני לא חושב שהם נוגעים בכלל במורי ויוקיץ', אני חושב שהם יכולים לשאוף לשם, אני חושב שהגנתית זה איפה שהם יצטרכו לעשות את ה... אתה יודע, להשתוות לצמד הזה, ומקסי במובן הזה הוא פשוט קצת קטן מדי בשביל להיות רלוונטי בהגנה ולא כחיסרון, ואמביד, אני פשוט לא חושב שהוא בכושר פיזי מספיק טוב, כדי גם לשרוד עד הפלייאוף, וגם להיות סופר עוצמתי בשני צידי המגרש, וסופר דומיננטי. זאת אומרת, ראינו מהם בידונות דומיננטיות הגנתית, אבל הם לא נמשכו, נתקעו לפני הסוף.
אז בגלל זה אני חושב שהייתי מחפש דווקא את אירון גורדונים. גם כי אני חושב שהוא שחקן יותר חכם ממה שחושבים, וגם הגנה.
נכון.
ואתה יודע, מייקל פורטר ג'וניור, יש לך את טובייס סריס, אז זה סביר.
כן, אני מניח שאתה צודק.
תחליף לא רע.
אני פשוט לא חושב על גורדון בתור המוסר שאתה צריך. הוא כאמת, כאילו, מפחיד אותי הספייסינג. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה.
כן.
אבל אני מסכים איתך שבכל שאר האלמנטים של המשחק הוא הרבה יותר מתאים, גם לקבוצה הזאת וגם באופן כללי לכדורסל המודרני מפורטר ג'וניור, אבל יש קבוצה מאוד מאוד מעניינת בפילדלפיה, וזה יהיה כיף לראות מה מורי יכול לעשות עם זה בתור הג'י-אם, וגם כמה רחוק הם יכולים להגיע עם הקבוצה הזאת. אני חושב שאמביד חייב לנו פלייאוף טוב, 9 שנים לתוך הליגה, כמה זמן הוא, איזו עונה הזאת בשבילו. כאילו, מתישהו זה יצטרך לקרות כדי שנוכל לשמוח. ומקסי פה, מקסי עכשיו בשלב של ההנימון, כאילו, רוץ ילד, כאילו, מה אני אגיד?
כן. טוב, בואו נרוץ על שאלות גולשים.
7 עונות בליגה?
זו עונה שמינית שלו.
כאילו, בגלל הפציעות וזה, סבבה. נו, אוקיי, תמשיך.
כן.
שאלות גולשים.
טוב, טלקינן, אורלנדו, דיברנו. מי הקבוצה שאתם מופתעים ממנה כרגע, אחת לטובה, אחת לרע?
אני חושב שדיברנו עליהם, אני לא ראיתי את זה במי אורלנדו בכלל, ודטרויט, כאילו לרע, כאילו אני יכול לחפור עוד קבוצות, אבל זה לגמרי...
לא, זה סבבה לגמרי. מופתע לטובה, אני... דיברנו עליה הרגע, אני אציין את פילדלפיה. האמת שמינסוטה גם כן, אתה אמרת, לקחת 2 מזה, אני אקח 2 מהרגעות. אחת זה מינסוטה, שכרגע לפחות משתיקה את כל החששות שעלו בעונה שעברה. ולרעה, ממפיס נראית כמו כלום ושום דבר. אני ציפיתי שהם מזה, ואפשר לזרוק גם את יוטה שם, שציפיתי שתיאבק על הפליין, וכרגע זה לא נראה בכיוון.
כן, לגמרי.
זק לוין, איפה הייתם רוצים לראות אותו, ומה המחיר שהוא שווה בעיניכם?
מה המחיר שהוא שווה בעיניך? בוא נתחיל מזה, ואז נחפש לו קונים.
תראה, הוא שחקן שלישי.
כן.
הוא שחקן שלישי, אני חושב שבתור שחקן שלישי, אם הוא אופציה השלישית שלך בהתקפה, הוא סבבה, אני יודע שמאוד אוהבים להיכנס בהגנה שלו, הוא שחקן הגנה סביר, פחות גרוע ממה שעושים ממנו כשהוא מפוקס. לאיפה? אני לא יודע. האמת, אין לי כרגע איזשהו יד בראש זה. זה האופציה... כן, המובן מעניין.
סן אנטוניו? הוא אמר שהוא יכול? לא אכפת
לו. דרך אגב, סן אנטוניו די ברור לי גם למה זה, כי הוא יצר קשר עם פופ כשהוא היה בנבחרת ארצות הברית.
אני גם חושב שזה קצת פייק. אני לא חושב שהוא באמת מתכוון לסן אנטוניו. כאילו לפעמים אנחנו אומרים סן אנטוניו, כאילו השחקנים האלה, קיירי ארווינג מוסיף את סן אנטוניו לרשימה.
אתה לא יודע מה היה האורך של הרשימה הזאת. זה, אתה יודע, זה כזה, אל תעבירו אותי לדטרויט, חוץ מזה, יש לי 29 קבוצות ברשימה שאתם יכולים להעביר אותי.
זק, אתה צודק לגבי התפקיד שלו, האידיאלי. אני כן חושב שהוא יכול לעזור לקבוצה שמתחרה על דברים, אני חושב שאתה צודק לגבי, אתה צודק חלקית לגבי ההגנה שלה, אני חושב שהוא, כאילו, מתי שהוא מפוקס, הוא פשוט, הוא לא תמיד מפוקס, וזה די, כאילו, זה לא בהכרח משהו שאתה יכול פשוט להדליק, כשאתה,
יש לי את היעד האידיאלי שלו, מילווקי.
מילווקי, יכול להיות ממש ממש מעניין.
מילווקי.
במקום, כאילו...
מידלטון. במקום מידלטון הגנתית הוא כבר לא יותר טוב.
זה עצוב, זה עצוב, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. אני באתי כאילו, באתי להילחם על כבודו של מידלטון, אבל אני חושב שמידלטון בשלב הזה הוא שחקן הגנה יותר טוב מזק לוין, אפילו ברמה ההגנתית של, כאילו, אז הוא יודע איפה להיות, אבל הוא פיזית לא יכול להיות שם, זה לא עוזר לי. וכמגן על הכוכבים, אני כבר לא חושב עליו בתור אופציה, על טייטום או על בראון או על השחקנים האלה, וזה... והלוואי שהוא פשוט ימצא את המוג'ו שלו בחזרה ויהיה בריא ויתן לנו עוד קצת קריס מידלטון מעונת האליפות, כאילו תן לנו עוד קצת מהדבר הזה לעוד עונה שניים, כדי לראות מה מילווקי יכולה להיות, אבל גם הדבר המפוקח לעשות יהיה להגיד שזק לוין יכול להיות יותר מתאים ויותר דינמי לקבוצה הזאת. מעניין אותי מאוד איך זה ייראה ליד לילארד הגנתית, אבל תיאורטית יש להם אינפרסטרקצ'ר, כאילו יש להם, תכלס אם זה היה בודנהולצר, אולי אפילו הייתי טיפה יותר רגוע, ואני לא מאמין שאני אומר את זה בכל רם, פשוט אדריאן גריפין ממש מלחיץ אותי, ממש. נראה שקורים שם דברים שהם מאוד מאוד מוזרים, מאחורי הקלעים ובצד ההגנתי על המגרש, וזה גורם לי לחשוש. הקבוצה הזאת הייתה צריכה לראות כבר יותר טוב, עם הדבר, עם, כאילו עם כל מה שאנחנו יודעים עליהם. אז הלייקרס אמרנו, סקרמנטו, כאילו יש טורונטו, זאת אומרת, אני לא בהכרח חושב על זק לוין בתור השחקן השלישי של קונטיינרים, זה כאילו נורא קל ללכת לטופ של הטופ, אבל יש לנו עוד 20 ומשהו קבוצות מתחת שזק לוין יכול לעזור להם יותר משיקגו, כל אחת ומטרותיהן, מטרותיה.
תראה, אוקלאומה סיטי, גם הייתי יכול לשים אותו שם בשביל שייתן איזושהי קליעה קצת יותר יציבה ממה שיש להם כרגע.
כן, כן, וגם באמת יש להם את הטמפלט ההגנתי כזה לחפות עליו. כאילו, כן, אני אוהב את זק לוין התקפית, אני לא חושב שהוא האב התקפי, כאילו פשוט מבחינת קבלת החלטות, אבל אני לא חושב שהוא חייב להיות. אני חושב עליו בתור התקפית אפילו, ברדלי ביל משופר, כאילו, אני יודע שהם כאילו מאוד זהים בסקילסט שלהם, אבל אני קצת יותר מעריך את האתלטיות של זק לוין, וקצת יותר חושש מהפציעות של...
ואני חושב שהיכולת קליעה שלו, הקליעה מרחוק גם קצת יותר ציבור
מאשר של ביל. באמת, כאילו, הפך את עצמו לקלעי נפלא, פשוט האתלטיות שלו היא בטופ 10 של הליגה, טופ, לא יודע, טופ 20,
היום כבר אני לא יודע, אבל...
לא, באתי להגיד כאילו באחוזון ואז התבלבל לי, אבל כן, לא, הוא אחד מהאתלטים הכי, כאילו, אני מאוד מאוד מחזיק מהאתלטיות של זק לוין, גם מבחינת המהירות וגם מבחינת היכולת שלו לקפוץ ולשנות כיוון ודברים כאלה.
כן.
קח אותי, יאללה, קיצור.
אוקיי. אגב, עונת הקליעה הכי גרועה שלו השנה מזה כבר, מאז שהוא עבר לשיקגו פחות יותר. ניר אלפי, מרבית הקונטנדריות השניים ספסל מאוד קצר, מילווקי, בוסטון, דנבר, פיניקס, כנראה בגלל החוקים החדשים, איך זה ישפיע על זהות האלופה וכמה הפציעות יעבו משקל לכך?
זה ענה לעצמו, כאילו, אני חושב שזה פשוט מי ש... כאילו, מתוך הקונטנדריות, כאילו יש את ה... זה לא אני המצאתי את זה, אבל כאילו מתוך הקונטנדריות, זאת שהכי בריאה תנצח, אתה מכיר את ה...
אז יש פה שני דברים, יש פה דבר אחד, יש פה דבר אחד שיש... הרבה קונטיינריות, אנחנו עם ליגה יחסית שוויונית מאוד, לעומת מה שהתרגלנו בעשור ומשהו האחרונים, אז, ומצד שני, פציעות הם תמיד הפקטור, המשמעותי ביותר בריצת פלייאוף. אוהדי קליפרס, עד כמה שיש כאלה, יכולים לכתוב על זה ספרים. אריק ספרן, איך אתם מסבירים את ההליכה האחורה של יוטה? הצלחה בתחילת העונה הקודמת הייתה מקרית, או שיש לכם הסבר אחר?
יש להם כל מיני...
שני דברים, אחד אין לי הסבר, שתיים, אנחנו רואים מה מייק קונלי תורם למינסוטה וכנראה שזה חסר ביוטה.
אחד אין לי הסבר ושתיים ההסבר. אני מסכים.
אתה יודע, זה מצחיק להגיד, הפער בין יוטה בפלייאוף ולא בפלייאוף זה מייק קונלי.
מה עושים? אני מאוד אוהב את קיונטה ג'ורג', אני לא חושב שהוא... אתה יודע, אחד מהרכזים הפותחים הכי גרועים בליגה נטו מבחינת זאת אומרת, זה לא אומר כלום על הכישרון שלו ואיפה הוא הולך להיות בסוף, אבל רוקי, כאילו, שנבחר מחוץ ללוטרי אפילו, הוא עושה עבודה מדהימה, אבל הוא עדיין overmatched כל לילה, כל ערב, כן? וווקר קסלר, שאמור להיות הרודי גובר המשופר שלהם, כמעט ולא, כאילו, הפסיד הרבה הרבה משחקים, וגם עכשיו הוא עולה מהספסל, אני לא יודע אם זה קטע מקצועי או קטע... או שהוא באמת עדיין חוזר מפציעה, או מה שזה לא יהיה, ויש להם פציעות שמשפיעות, ואני חושב שהם סך הכל פחות או יותר איפה שהם אמורים להיות, כאילו, זה יכול משחק לפה, משחק לשם, אני חושב שהם הראו שהם יכולים להיות תחרותיים גם עם הקבוצות הטובות, היו להם כמה משחקים נגד פיניקס, אני לא מצפה מהקבוצה הזאת להרבה יותר, ואני גם מאוד מסכים לגבי קונלי, כאילו אמרתי את זה גם בהתחלה עם ג'ורג'.
אוקיי. ברק מונק, במידה והלי ממשיך באותו הקצב עד סוף העונה ואינדיאדה בפלי אוף, האם הוא ראוי לתואר MVP? לפחות השיחת MVP. בוא נלקח את זה.
אתה יכול לשרבב אותו כזה למקום החמישים, אתה רוצה, אני לא חושב שאינדיאנה מספיק טובים כדי להצדיק משהו מעבר לזה. אבל אם אינדיאנה...
בוא נסכם על אול NBA.
כן, אול NBA, כך, בכיף, זה כבר שם. טופ שלוש, כאילו עם אינדיאנה טופ שלוש במזרח, ונראית כמו, אתה יודע, טופ שלוש אמיתית, אז באמת יש לנו על מה לדבר, אבל אחרת, פשוט... לא, אני לא רואה את זה עדיין. אני
לא, 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 אני גם לא רואה את זה קורה.
מעריך את השאלה.
עומרי אבני, בעקבות התמונה, מה השם הפרטי הכי מצליח בליגה כרגע, והוא אומר, AKA דירוג ג'יילן, ואני רק רוצה להגיד שבפעם שעברה, או אחת לפני זה, מתישהו שקלטתי עם דרור, עשינו דירוג ג'יילן, ואיכשהו שכחנו מג'יילן ברונסון. ואין לי מושג איך זה קרה.
גדול.
עמית זרח, למה לדעתכם קליבלנד נראית יותר כמו אטלנטה וניו יורק ולא כמו מיאמי ופילי?
קליבלנד גם כן חוו הרבה פציעות בהתחלה, וגם, כן, קצת מאכזבים פשוט. זאת אומרת, אני חשבתי שהקבוצה הזאת תראה הרבה יותר טוב גם אחרי העונה הרגילה שהייתה להם, וגם אחרי הפלייאוף המעליב. שהיה להם, זאת אומרת, היה להם את כל התמריצים והגיל של השחקנים הטובים אצלם, כל התמריצים לפתוח מבהירים ולקרוע את הליגה, אבל אני חושב שהפציעות גם שיחקו תפקיד, וגם באיזשהו מקום לפעמים זה, לא מדברים על זה מספיק בעיניי, אבל לפעמים אחרי שקבוצה עוברת פלייאוף אחד ואנחנו רואים שיטה שעובדת מולם, אז כל הליגות, כל הליגה פשוט עושה את זה. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אנחנו לא, ברור שהסכימס, השיטות ההגנתיות לא משתנות מקבוצה לקבוצה במהלך העונה הרגילה כמעט, ואין הרבה התאמות סטייל יורוליג ואפילו הרכבים או דברים כאלה. בדרך כלל קבוצה עולה לעונה הרגילה, היא עושה את מה שהיא עושה והיא סומכת על עצמה, והיא מקווה שזה יעבוד מול כל יריבה באופן, אתה יודע, רוחבי. אבל כשיש לך פלי אוף, אז יש פוטאג' לגבי מה עובד לגביך, ואז אתה יכול אפילו בשוט הראונד לעשות דברים שהם מאוד מאוד אפקטיביים, ואז לפעמים הפלייאוף חושף חולשות של קבוצות בצורה שמשפיעה גם בעונה שאחר כך. אנחנו רואים את זה גם, כאילו, כל הזמן, זה רק דוגמה אחת, ממש, אולי.
אני אגיד שני דברים. אחד, אני לא מבין איך מיאמי נכנסה לאותה שיחה כמו פילדלפיה. זאת אומרת, מילא היית אומר פילדלפיה ובוסטון, מיאמי כרגע, מיאמי כרגע עם אותו מאזן כמו הניקס, כמו קליבלנד, כמו הכל שם אותו דבר. דבר שני, דונון ומיטשל הוא אחלה שחקן, הוא לא שחקן מספיק טוב בשביל להיות סופרסטאר של קונטנדרית, השחקן הראשון של קונטנדרית, ויותר מזה, יש לי תחושה שהוא אחלה שחקן, הוא לא בהכרח מנהיג של קבוצת פלייאוף. אני לא בטוח עד כמה זה שם.
אני אוהב את האופי שלו, אבל אני מסכים איתך לגבי...
אני אוהב את האופי שלו כשחקן, אני לא... ובתור מוציא לפועל על המגרש, אני לא בטוח שהוא לידר כקבוצתי. גם ביוטה לא ראינו שזה יותר מדי התגבש סביבו. אז אני חושב שזה כרגע עדיין אין להם.
כאילו, מכל מה שאני שמעתי וראיתי לגביו, הוא כן בן אדם שמרשים אותי, אבל אני מסכים איתך שכאילו ההיסטוריה כבר מתחילה להיערם, אבל, ואני גם מאוד מאוד אוהב את גרלנד, ואני מאוד מאמין במובלי, ואני חושב שביקרסטאף גם כן הראה דברים, כמאמן, שהוא הולך נגד הזרם, אני חושב שהקפיצה של הקבוצה הזאת תהיה תלויה במובלי, בעיקר, וזו שאלה, כמה פרח כמו מובלי יכול לפרוח ליד... ליד שני גרדים, ובהקשר הזה במיוחד מיטשל, וכמה זה נותן לו, כמה סטודיו ספייס יש לו לחקור, כשהוא משחק עם שני שחקנים שהם כל כך דומיננטיים על הכדור, ויכול להיות שצריך להיות מאוד יצירתי שם בתור ביקרסטאף כדי לאפשר את זה, כי התקרה של הקבוצה הזאת היא נטו על מובלי, מבחינתי.
יכול להיות. אני מסכים שהוא זה שצריך להיות אחד השחקנים המשמעותיים. אני חושב שבעוד שנה וחצי לא תהיה לך את הבעיה הזאת, כי אני לא רואה סיטואציה שעוד שנה וחצי דונדון ומיטשל נשאר בקליבלנד.
כן, נראה לי שקליבלנד ישמחו שכן תהיה להם את הבעיה הזאת, אבל זה כבר משהו אחר.
עוד שאלה, נניח שהקבוצות נשארות בערך כמו שהן, למי מבין אינדיאנה, אורלנדו, אוקלאומה וממפיס, עוד כמה שנים יש סיכוי גבוה יותר לקחת אליפות.
אוקלאומה סיטי, תמשיך. מה התשובה שלך?
שאם הקבוצות יישארו כמו שהן, לאף אחת מהן, סיכוי לקחת אליפות, באמת. אוקלאומה, כן יש לה את הפוטנציאל הכי גדול לעשות התקדמות מתוך מתוך הקבוצה הזאת, התקדמות אורגנית, נקרא לזה ככה.
חייב להיות.
אולי גם צריך להזכיר את ממפיס ברגע שמורנט יחזור, וזה בשאלה של איך הוא יהיה שם. אני חושב שלאינדיאנה יש בסיס מאוד טוב לבנות. אורלנדו, אני עדיין לא לגמרי ברור לי מה הולך שם, אבל די ברור לי שאין שם כרגע שחקן שאמור להיות השחקן הכי טוב, אולי אפילו השני הכי טוב בקבוצה שהיא קונטנדרית.
אני אדרג את זה ככה, אוקלאומה סיטי, אינדיאנה, אורלנדו, ממפיס. עכשיו, ממפיס יותר טובה בממוצע שלה מאשר אורלנדו ואינדיאנה כרגע, וכנראה, כאילו, אתה יודע, כשהיא בריאה, mm-hmm. היא הראתה יותר דברים משתי הקבוצות שמעליה, אבל אני לא חושב שזה יכול להתמנף כבר לזה, וזה גם קשור למה שאני חושב על, על, על ג'ה מורנט מחוץ למגרש, אבל זה משהו אחר. לגבי אוקלאומה סיטי, אני כן חושב שהם, שיש להם את מה שהם, תיאורטית, יכול להיות שיש להם כבר את כל מה שהם צריכים בשביל, כאילו, שהקבוצה האלופה כבר נמצאת שם, אבל זה פשוט עניין של זמן, וגם, הוא אמר, אם הקבוצות נשארות כמו שהן, אנחנו גם יודעים על אוקלאומה סיטי שיש לה את כל הנכסים שבעולם, אז אנחנו יודעים בוודאות שהם לא יישארו כמו שהם, או לכל הפחות יוסיפו עוד, עוד דברים שזה, אז, אז אולי גם זה משחק קצת תפקיד אצלי, אבל, אבל יש להם את השחקן הכי טוב בכל הרשימה הזאת, עם שי, ויש להם את הפוטנציאל
גבוה הכי גבוה,
כאילו מבחינת השחקנים האחרים, עם צ'אט, עם ג'יילן, אגב ג'יילן, ג'יילן וויליאמס, וכל האחרים, זאת אומרת, בעיניי זה OKC קל.
אוקלאומה סיטי צריכה את מייק קונלי.
כולם צריכים את מייק קונלי, זה המסקנה שלנו מכל הפודקאסט הזה. מייק קונלי, השחקן הכי טוב.
אתה יודע מה? אני אתפשר על קאי לאורי. תביא להם את קאי לאורי מהספסל, באיזשהו טרייד שם, הם בטח ימצאו מה לעשות, וזה.
למה לא?
טוב, שאלה, יש לי שאלה אחרונה, דווקא מהבית, הגיע מירדן זילברשטיין, שהיא מישהי שגרה פה לידי בשכונה, הזמינה השבוע ספר, דיברתי עם אמא שלה, חייגה השבוע עם הולדת 13, והיא... הזמינה מההורים שלה בתור מתנה את הספר של לינון, של כדורסל מעתיד, ומהדודים שלה היא ביקשה את הספר סיכום העונה האחרון. הבנתי שאתמול אגבי ואבא שלה התארחו אצל לינון בסלטיקס פוד, היא אוהדת סלטיקס, אבל דווקא היא שואלת על לברון, על האם הוא יכול להמשיך בכמות הדקות הנוכחית, ואיך זה ישפיע על הפלייאוף. אני חושב שאנחנו נראה לברון כרגע על 33 דקות למשחק בערך, משהו כזה, אני חושב שאנחנו נראה יותר עליות וירידות, זאת אומרת, הוא יהיה פחות יציב בדקות האלה, אנחנו יודעים שבתחילת העונה דרווין הם דיבר על להשאיר אותו על פחות ב-30 דקות,
כן, משחק אחד.
זה הלך מאוד, כן, הלך לאיבוד מאוד מהר, אבל אני כן חושב שהוא יצטרך, יהיו את המשחקים היותר חשובים, היותר צמודים שבהם הוא ישחק יותר, ויהיו את המשחקים שבהם הוא יקבל 24-26 דקות, הלילה בא תפוסה לפילדלפיה, שחק בדעתי 26, משהו כזה. ואני חושב שבכל מקרה, הלייקרס כרגע לא מספיק טובים בשביל לרוץ רחוק בפלייאוף, אז אני חושב שהשאלה היותר משמעותית היא איזה חיזוק הוא יבוא, בהקשר של אולי של שיחה של זק לוין, אולי בהקשר של שחקנים אחרים. מה דעתך?
לשאלה עצמה, זה, אני חושב שמה שמסוכן עם לברון זה הפתק, זה שהוא ייפצע, פשוט שהוא יהיה, כאילו פשוט יותר צ'אנסים להיפצע, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה, אתה יודע, לחלק את המאמצים שלו בצורה שהיא בריאה.
אני הולך בעריכה פשוט לחתוך את המשפט הזה.
אני ככה, לא אכפה לי, אני ככה.
נוציא את זה כהוט
אייק. אני גם ככה חושב ככה, אבל כאילו זה לא מפריע לי, אבל בהקשר של, אתה יודע, פשוט, אתה יודע, לחלק את המאמצים שלך לאורך, כאילו, זה הביקורת והיתרון הכי גדול שלו, זה כאילו, אתה יודע, זה אחר זה עם לברון, אז אני פחות מודאג, אני חושב שאם היו אומרים לו, אתה צחק עכשיו 48 דקות למשחק, אני חושב שהוא היה מוצא דרך לעשות את זה, אבל הוא כן נפצע יותר בשנים האחרונות, ואני חושב שזה מה שמפחיד אותי, שפשוט, שהגוף שלו פשוט, פשוט לא יחזיק במובן הזה. או, אתה יודע, אפילו freak injuries, יש יותר אפשרות שמקרו מתי שאתה משחק יותר. וכמו שאתה אומר, הלייקרס לא פשוט, פשוט לא מספיק טובים כדי להצדיק את זה, עם שחקן בקליבר ההיסטורי של לברון ג'יימס. אז כל השאלות האלה מתחברות ככה ביחד. אני כן חושב שהלייקרס כן תלויים בו כדי להגיע לפלייאוף, ואז תמיד השאלה איתם, זאת אומרת, כמה אתה רוצה לסחוף את הנר הזה לפני שמתחיל הפלייאוף בכלל, אתה מתחיל להתקל בשאלות של ג'ואל אמבידיות כאלה.
טוב, אורן, דיברנו על פודקאסט של שעה, יצא לנו שעה וחצי.
דיברנו על פודקאסט של חצי שעה, 40 דקות, ויצא לנו פודקאסט של שעה וחצי.
בוא תזכיר לנו איפה אפשר למצוא.
לא יודע, בטוויטר, תשים לינק.
איפה ש... אורן לוי, NBA.
תודה כפר.
ושבע שניות או יותר. זהו, תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה בשבוע.
ביי ביי.